אוקיי. דיברנו בפעם הקודמת על אפשרויות שונות איך להבין את האיסור שלא תתורו. עברנו על דברי הרמב״ם בפרק שני בהלכות עבודה זרה. ואני נטיתי לתלות את זה במצבים של שניות תודעתית. זאת אומרת שבן אדם בעצם, כמו עם הסיפור של ההינדיק, בן אדם בעצם חי בתוך תודעה שהוא מאמין במשהו מסוים, אבל בתוכו פנימה עדיין ישנה נקודה שבה הוא מבין שזה לא נכון. ואדם הרבה פעמים יכול אפילו באופן מכוון לייצר את אותה תודעה, אפשר לומר כוזבת, כן, אותה תודעה שנייה שלכאורה בתוכה הוא חי, ואז היה אולי מקום לומר שאסור לאדם לגשת או לעיין בעמדות ובטיעונים בשביל לייצר מהם תודעה כוזבת. אם הוא רוצה לברר באמת מה הוא חושב ולגבש עמדה, זה עניין אחר. אמרתי שבעניין הזה אני לא רואה איך אפשר לאסור על בן אדם דבר כזה, אבל יכול להיות שאפשר לאסור עליו לעשות את זה מחמת יצרו. כן? לייצר תודעה כוזבת שתיתן לו בעצם הצדקה לדברים ש... יצרו גורם לו לעשות. ואמרתי שגם בזה לא ניחה לי כל כך, אבל אולי זה יכול להיות אפשרות. יש אולי אפשרות נוספת שאני אוסיף עכשיו, נדמה לי שלא הזכרתי אותה, כי לא מעט זמן חשבתי שאולי זה הכוונה. יכול להיות שהרמב״ם בעצם כותב פה איזשהו סוג של כתיבה אזוטרית. זאת אומרת, הוא אומר שיש איסור לא תתורו, כאשר בעצם הוא פונה לאותם אלה שיקחו ברצינות את האיסור הזה. אנשים חכמים לא ייקחו את זה ברצינות בין כה וכה, אז מה זה משנה? זאת אומרת, בעצם הוא אומר, מי שלא חושב, אז עדיף שיחיה תחת המסגרת של לא תתורו. כי בעצם הוא לא ברחי, או שהוא לא רוצה לחשוב, ואז עדיף להשלות אותו באמירה שמדובר כאן באיסור. זה ימנע אותו מלהגיע לכל מיני מסקנות, אולי כוזבות, אולי לא, אבל מדובר באדם לא חושב. והראיה שהוא קיבל את העובדה שקיים איסור כזה, למרות שהוא מופרך. ואז בעצם ההנחה שאדם חכם כבר מבין לבד שזה לא יכול להיות שיש איסור כזה, ולכן אין נזק בזה שאתה עושה פה איזשהו מטעה את האנשים, נקרא לזה כך. אני לא יודע, כתיבה אזוטרית, זה דבר שהיה מאוד מקובל עד לא לפני הרבה זמן, בקרב פילוסופים, בקרב הוגים דתיים, היה מאוד מקובל. הרמב״ם עצמו מדבר על כתיבה אזוטרית בהקדמה למורה נבוכים, ומעריך בעניין הזה, וודאי שהוא לא שולל סוג כזה של כתיבה. כתיבה שבעצם פונה לאנשים שלא מבינים, מעבירה להם מסר אחד, ולאנשים שכן מבינים, מעבירה מסר אחר או לא מעבירה את המסר הראשון. למרות שאני חייב לומר בסוגריים, אולי דיברתי על זה, אני כבר לא זוכר, שאותי זה מאוד מקומם, המדיניות הזאת. המדיניות הזאת של לכתוב כתיבה אזוטרית, כי בעצם זה אומר שהאדם שמוכן לכתוב כתיבה אזוטרית, בסופו של דבר זה אומר שאתה לא יכול להוציא שום דבר ממה שהוא כתב. כי בסופו של דבר, אם אתה לא תסכים עם מה שהוא כותב, תגיד, טוב, אז הוא כנראה לא התכוון לזה, זאת כתיבה אזוטרית. ואם אתה כן מסכים, אז אתה לא צריך אותו, אתה כבר מסכים גם בלי שקראת את זה אצלו. זאת אומרת, יש פה המוכנות לשקר שקרים קדושים, כן, לשקר שקרים במטרה חיובית, או לכתוב כתיבה אזוטרית, יש לה מחיר מאוד כבד. יש לה מחיר כבד כי בסופו של דבר, אדם כזה, אתה לא יכול ללמוד שום דבר ממה שהוא כותב. לך תדע אם הוא לא שיקר פה במטרות חיוביות כאלה או אחרות, אבל הוא לא באמת מתכוון למה שהוא כתב. אז זה דבר מאוד בעייתי. זה מזכיר לי, אני חושב שעל זה לא דיברנו, יש גמרא, בשני מקומות הגמרא אומרת, הרוצה להיחנק יתעלה באילן גבוה. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה שיקבלו את דבריו, אז מותר לו לשקר. להגיד את דבריו בשם אדם גדול, כי איך ידי לקבלו מיני. כן, כדי שיקבלו ממנו את הדברים, אז הוא אומר, את זה אמר הרב עובדיה, או של המזלמן, או כן, תתעלה באיזשהו אילן גבוה, ואז יקבלו ממך את הדברים. המגן אברהם מביא את זה להלכה, כן, בסעיף סימן הסל שלו, מה שבשולחן ערוך, אחרי כן יצא לעסקיו. יש סימן כזה בשולחן ערוך. קוף נון א' או קוף נון ו', משהו כזה באור החיים, בסוף תפילת שחרית. אחר כך יצא לעסקיו. עכשיו המגן אברהם מעמיס את כל ההלכות שהוא לא מצא להם מקום מתאים אחר, הוא מביא שם הרבה מאוד הלכות ככה מכל מיני סוגים ומינים, בין היתר הוא מביא את זה. זאת אומרת שמותר לאדם לשקר כדי שיקבלו ממנו. זה הסיפור הידוע שרב שלום שבדרון, כן, המגיד הירושלמי הידוע, אמר פעם בשיחה שהוא שמע מהחזון איש, שהחזון איש אומר שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, אפילו אם זה לא נכון, כדי שיקבלו ממך. וגם את זה אני לא אגיד לכם אם באמת שמעתי מהחזון איש. זאת אומרת, כן, זה, אני חושב שזה מסמל היטב את הבעייתיות שדיברתי עליה קודם. אז המדיניות הזאת, שאולי מבחינת הערך של השקר אפשר להצדיק אותה, כי יש איזשהו ערך אחר שמצדיק את המחיר של זה שדיברת שקר. אבל יש פה איזשהו מחיר מאוד כבד, שהוא לא רק העובדה שעכשיו שיקרת, אלא בעצם רוקנת מתוכן את כל מה שאתה אומר תמיד. אין, יותר אי אפשר להתייחס לשום דבר מה שאתה אומר. ולכן בעצם יש איזה מחיר כל כך כבד, במובנים מסוימים, שקר זה כמעט העבירה הכי חמורה שיכולה להיות. אנשים לא מבינים עד כמה זה חמור. זאת אומרת, זה ממשהו שפשוט הורס את העולם לחלוטין. זה פשוט, אתה לא יכול להתייחס לשום דבר שבן אדם אומר. לך תדע, אולי הוא משקר מסיבות טובות. זאת אומרת, אם האמת לא הייתה איזשהו ערך מוחלט, אין, אתה לא יכול בשום אופן לסטות ממנו, אז גם אם יש הצדקה לשקר שאותו אתה אומר, הנזק הוא נזק אדיר. אני חושב שכל ההצדקות האלה זה ממש אסון לאמץ אותן. ושוב, יש מקרים מסוימים שבהם השקר אולי הוא כן אפשרי, והוא לא מביא את הנזקים האלה. למשל, מה שהגמרא באילו מציאות אומרת, שתלמידי חכמים רגילים לשקר בשלושה דברים. אבל מי שמשקר רק בשלושה דברים, הוא בגדר תלמיד חכם ומחזירים לו אבדה בתביעות עין, כן, בלי סימנים. אז מה השקר שם? נגיד, מענייני צניעות. שואלים את הבן אדם אם הוא שימש עם אשתו. לא חייב להגיד לבן אדם מתי אתה משמש עם אשתך ומתי לא. זאת אומרת, זה לא, זה ענייני צניעות. או האם למדת את המסכת ההיא או את המסכת הזאת, אז גם כן, מחמת צניעות אתה לא אומר, או בשביל השלום משקרים, זה לא שם, זה במקום אחר, אבל אפשר לשקר בשביל השלום, שזה כבר יותר בעייתי, אבל נשאיר את זה רגע בצד. אותם שלושה דברים שמופיעים באלו מציאות, הם שקרים, אני לא חושב שהם הרסניים מהטיפוס שאמרתי קודם. כי בסדר, אם אני שואל את הבן אדם קלוץ קשס, אז ברור שאני לא אמור להתייחס ברצינות למה שהוא עונה לי, אל תשאל ואל תצפה לתשובה. זה לא השקרים המזיקים שדיברתי עליהם קודם. שקרים מזיקים שדיברתי עליהם קודם, שאתה אומר טיעון, הלכתי, מחשבתי, כזה או אחר, ואתה משקר כי אתה חושב שזה יחנך את הציבור יותר טוב, או לא יודע מה, ימנע נזק כזה או אחר. זה הרסני. זה לא פריט מידע על חייך האישיים. אתה לא חייב לגלות, ואתה יכול גם לשקר באופן עקרוני, לפחות אם יש הצדקה לזה. הבעיה היא רק בעיית האמירת שקר, שזו בעיה מצומצמת. ואם יש הצדקה, אז יכול להיות שאפשר לשלם על לטובת ההצדקה הזאת, אפשר לשלם במטבע של שקר. אבל הנזק הפריפריאלי, כן, הנזק הרוחבי הגדול שנגרם כתוצאה ממדיניות לשקר, הוא נזק נוראי. זאת אומרת, אבל זה לא בעניינים אישיים, אלא באמת בדברים עקרוניים. כך למשל, הרבה מאוד פוסקים נוהגים לשקר בדרך קבע. זאת אומרת, הם משקרים בצורה סיסטמטית לגמרי, על השולחן. שואלים אותם שאלה אם משהו אסור או מותר, אומרים אסור. זה לא אסור, אין שום מקור שזה אסור. אבל זה נראה לך מזיק וראוי לאסור את זה, אז אתה אוסר. עכשיו, זה דבר הרסני. זה ממש דבר הרסני, דבר כזה. הם חושבים שהם מגבירים יראת שמיים ומונעים בעיות, אבל הם יוצרים בעיות כל כך קשות ועמוקות, שזאת טעות עצומה, ועושים את זה הרבה פוסקים. לפעמים מבלי משים, לפעמים במכוון, אבל עושים את זה הרבה מאוד.
יש דוגמה?
מה?
יש דוגמה?
כן, כל מיני שאלות, אני לא יודע מה. אנשים שואלים במעמד נשים בבתי כנסת, זה מאוד נפוץ. כן? שואלים האם מותר לאישה להגיד דבר תורה בבית הכנסת, או האם מותר לשים מחיצה כזאת, או לעשות ככה, או האם מותר לאישה לקרוא בתורה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, ברוב השאלות האלה, לפחות לדעתי, אין שום איסור. אתה יכול להגיד שזה חיובי או שזה שלילי, כל אחד ועמדתו. אבל איסור אין, זה הכל המצאות. עכשיו, ויש פוסקים שמתבטאים בצורה מאוד חד משמעית, כן, זה אסור, נקודה, אסור. עכשיו, זה, קודם כל זה בלטויסיק. ואת אסור להגיד על משהו שהוא לא אסור, אסור להגיד שהוא אסור. אתה מוסיף איסורים מעבר למה שבאמת אסור. מעבר לזה זה מזיק. למה זה מזיק? בעיקר בתקופה שלנו, זה שבתקופה שלנו המידע הרי נגיש לכולם, ואם לא שומעים את זה מפה אז קוראים את זה שם באינטרנט או מישהו אחר, או כן, היום העולם הוא כפר גלובלי, והמידע נגיש לכולם, ומהר מאוד מגלים את השקרים האלה. והרי שמגלים את השקרים האלה מאבדים אמון. ועכשיו כל קביעה הלכתית, מחשבתית, מה שלא תרצה, שישאלו אותך, אף אחד לא יאמין לך כבר. כן, מאבדים לך אמון. עכשיו, אני דיברתי עם לא מעט אנשים, אין להם שום אמון במה שפוסקים אומרים. חבורת שקרנים. וזה נכון, זאת חבורת שקרנים. זאת חבורת שקרנים לכוונות טובות. אבל עדיין, זו נורמה מאוד מקובלת בין פוסקים. להגיד שהוא אסור כי לא ראוי, כי אתה רוצה למנוע אותו.
זה נשמע נורא.
הרב, כמה שזה נשמע נורא, אין בזה גם דרונות מאוד חשובים, ממש מהותיים, מעבר לתועלת הכאילו המקומית שמנסים לשכנע אנשים לעשות משהו. ברגע שאנשים כותבים, א', על בספק אם אפשר לכתוב כתיבה לא איזוטרית, הרי תמיד אפשר לפרש כל דבר שאדם יגיד, אפשר לפרש אותו ב-150 דעמים להפוך. אבל מעבר לזה, עצם העובדה שזה נותן לנו מסר, תחשוב לבד, לא משנה מה שאני אמר, כמה שיהיה גדול או יהיה קטן, אתה לא יכול אף פעם לסמוך על מה שהוא אמר, ותמיד בסוף תחשוב לבד. זה יתרון אדיר. אתה לא צריך להסתמך על שום מוסד ושום גדול, שיהיה כאן גדול.
עוד רגע, אני אגיע להערה הזאת עוד רגע. זאת הערה נכונה, עוד רגע אני אגיע לזה. אז בקיצור, הטענה היא ש... כן, לא יודע מה, שאלות על... שואלים, לא יודע מה, אם מותר לנסוע על אופניים בשבת, אוקיי? שואלים, מותר או אסור? כמובן, כמעט כל הפוסקים יגידו, אסור, קטגורית. לא יודעת, למה אסור? מה אסור? אז פתאום מתחילים, רגע, אולי שמה יבוא לתקן את זה. או עובדין דחול, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, יכול להיות שחלק מהם גם באמת מאמינים בזה, אבל בעצם זה לא באמת משהו שאתה יכול להביא לו יסוד מוצק, לאיסור. כל המושג של עובדין דחול הוא בכלל איזה סעיף סל כזה שמשתמשים בו לפי ראות עיניך. כן, מה זה עובדין דחול? אם תתיר לנסוע בשבת, אז ייסעו בזה גם בשבת, אז זה לא יהיה עובדין דחול. אז זה עובדין דחול בגלל שאתה אוסר לנסוע את זה בשבת, אז עושים את זה רק בחול, ממילא אסור לעשות את זה בשבת, כי זה עובדין דחול. זאת אומרת, מה ההגדרה האובייקטיבית לעובדין דחול? אבל בסדר, פה יכול להיות שאפשר אולי להתווכח, אפשר, יכול להיות שהוא תופס שבאמת יש פה איזשהו מימד של חולין, ואולי יש איזשהו איסור עובדין דחול, וככה הוא מפרש אותו. אבל זה כל כך נפוץ, בכל מקום רואים את זה. אתה רואה פוסקים, החזון איש, אגב, מתייחס לזה במפורש. דיברתי על זה אתמול או היום, לא זוכר כבר? היום, בבוקר. החזון איש, למשל, מרגיש בזה, דבר שהטריף אותי כבר שנים. כל מיני פוסקים שאתה רואה בשוטים, או לא משנה, בתשובות כאלה ואחרות, אתה רואה ששואלים אותם שאלה אם משהו אסור או מותר, אז הם עושים דיון, הם מגיעים למסקנה שזה לא נכנס לגדרי איסור דאורייתא. וטוב, אז זה כנראה אסור מדרבנן. מה זאת אומרת זה אסור מדרבנן? בשביל שהדבר יהיה אסור מדרבנן, צריך קביעה של בית דין מוסמך שאסר אותו. זה שאתה מחליט שלא ראוי להתיר דבר כזה, לא הופך את הדבר הזה לאיסור דרבנן. איסור דרבנן זה כשיש בית דין מוסמך שקבע שהדבר הזה הוא תקנה, גזרה, כן, כל הדברים האלה, בסמכותו של בית דין יש לו את אסור, ברגע שבית הדין קובע את זה, זה מחייב, וזה הופך להיות איסור דרבנן. אתה לא יכול להמציא איסורי דרבנן. הפוסקים עושים את זה על כל צעד ושעל. על כל צעד ושעל. כל דבר שלא נראה להם כאילו אי אפשר להתיר, אבל הם לא מוצאים הגדרה, טוב, זה אסור מדרבנן. זה לא בורר. כן, אבל זה בורר מדרבנן. כאילו זה לא יכול להיות שזה מותר, אז זה בורר מדרבנן. אין דבר כזה בורר מדרבנן. אם בית דין מוסמך, או הגמרא נגיד שמקבלת מעמד כמו בית דין, קבע שהדבר הזה הוא אסור, אז תגיד שהוא אסור, בסדר גמור, איסור מדרבנן. אבל אם אתה חושב שראוי לאסור, זה שראוי, אז מה אם זה ראוי? אבל לא אסרו. אתה יכול להגיד, מן הראוי להימנע מזה לדעתי. בסדר גמור, אמירה בהחלט לגיטימית ואפשר לגמרי לקבל אותה, וראוי גם להגיד אותה. אתה לא יכול להגיד אסור. זה לא אסור, זה שקר. שקר ובלטויסיס. שני הדברים.
אבל ההגדרה של פוסק גם היום, היא לא יכולת כביכול לאסור משהו שאף פעם לא נעשה?
לא.
אין לו את היכולת הזאת,
לא.
משהו שאף פעם לא שאלו
זה לא
שאלה?
יכולת, זה סמכות. יכולת יש להרבה אנשים. סמכות אין לו. הוא לא יכול לייצר איסורים. הוא יכול לפרש איסור קיים ולהגיד, לדעתי זה נכלל באיסור א', באיסור ב', דאורייתא דרבנן, הכל בסדר. אתה לא יכול להגיד, זה אסור מדרבנן כי נראה לי שזה אסור. אין דבר כזה. זה שקר.
לא, בסדר, זאת אומרת הוא לא מייצר איסור חדש, אלא הוא כולל איסור, כאילו,
אבל אם זה באמת כולל שם
מקרה חדש
וקיים,
בתוך איסור קיים.
עוד פעם, אם זה באמת כלול באיסור הקיים, אין בעיה, זה בסדר גמור, זה תפקידו. זאת אומרת, אם לדעתו זה באמת כלול באיסור הקיים, אבל אם הוא מחליט שזה אסור כי הוא לא מצא איסור דאורייתא, אבל לא יכול להיות שנתיר את זה, אז לכן זה אסור מדרבנן, זה סתם שקר.
לא, זה ברור שלא, כן.
לא, זה לא ברור, כי הפוסקים עושים את זה כמעט כולם.
לא, אבל
יש מי
אני מנסה
שגם מבין בזה.
להבין מה המשמעות של המילה פוסק בכלל. מה זה פוסק? כשאני שומע פוסק, אני
פוסק זה
אומר שהוא
מומחה
צריך לפסוק.
הלכתי. מה זה רופא? מומחה רפואי. פוסק זה מומחה הלכתי, זה הכל. פוסק זה לא סנהדרין, פוסק לא אמור לחדש הלכות. פשוט
אבל
פוסק מפרש את ההלכות הקיימות.
המילה לפסוק, משמעותה שהוא יכול עכשיו להכריע כביכול.
להכריע האם יש פה סעיף הלכתי או אין פה סעיף הלכתי. קיים, אבל לא לייצר סעיפים הלכתיים.
אז מה ה-added value שלו מול, לא יודע, גוגל, אני יכול למצוא בה
שום
כל
דבר,
דבר?
שום added value. הוא בסך הכל מומחה הלכתי. אם יש לך אותו אמון בגוגל, תשאל את הרב גוגל. אין שום הבדל. להפך, זה מאמר של החבר שלי, כן, נדב שנרב, הוא כתב מאמר בשם ארון השקרים היהודי, כן, בפרפרזה על ארון הספרים היהודי. והוא אומר שמה שהרבה פעמים משבחים את הפוסקים על זה שהם הולכים כנגד רוחו של כל אחד. אתה יודע, אם באה לך איזו אישה ענייה ומסכנה, אתה מתיר לה את התרנגולת. אם בא מישהו אחר, אז אתה אוסר לו את התרנגולת. ואיזה יופי שהפוסק לא סתם טכנוקרט, אלא מבין מי עומד בפניו ומתחשב בזה, זה חבורת שקרנים. עכשיו, באים לשאול אותך הלכה. אם הדבר הזה הוא מותר, תגיד מותר. אם הדבר הזה הוא אסור, תגיד אסור. אם יש שתי אפשרויות, ואתה יכול להגיד, תראה, בשעת הדחק אפשר להקל, תגיד את זה. אבל אתה לא יכול להגיד למישהו מותר כשזה אסור, או למישהו שאסור כשזה מותר. תפקידו של הפוסק זה לא להבין מי עומד לפניו. תפקידו של הפוסק זה להגיד את מה שההלכה אומרת. זה הכל. יכול להגיד
אז
את
זה
זה
אומר שזו תהיה
בפוס,
אותה תשובה
אתה יכול
לכל
להציג את
אחד?
זה, אתה יכול להציג את זה בצורה כזאת או בצורה אחרת, הכל בסדר. אתה צריך לדעת עם מי אתה מדבר, אבל לא לשנות את תוכן התשובה. אתה יכול להגיד, בשעת הדחק אפשר להקל. בסדר, יש מצבים, סיטואציות הלכתיות, שבהן אתה אומר, בשעת הדחק אפשר להקל. אם יש מצב שאתה יכול להקל, תגיד. אבל במצב כזה, גם לעשיר אתה צריך להגיד את זה. דע לך שהדבר הזה בעצם הוא לא אסור. בשעת הדחק אפשר להקל. ממך הייתי מצפה שתחמיר, כי אתה לא במצוקה. תגיד את זה כך. ואל תגיד לו אסור, ולשני תגיד מותר. כי זה שקר. ולכן השבח הגדול הזה, ואתם יכולים לראות את זה בכל מקום. אין מי שלא כותב וחושב כך. זה שבח עצום, איך הפוסקים מבינים מי שעומד בפניהם והכל, זה פשוט חבורת שקרנים, זה הכל. חוץ מזה, אין לי מה להגיד על הדבר הזה.
הרב, סליחה על השאלה הפשוטה מדי אולי, אבל מה המקור של המקור התורני פסוק שבעצם של האיסור לשקר?
זה ערך, זה לא איסור בהכרח. יש בדבר שקר תרחק בתורה. אבל תרחק, אז לא נמנע כליו. האיסור שמופיע בתורה לשקר, בדרך כלל מפרשים אותו על שקר בבית דין.
אז אין פסוק אבל.
יש את ההרחקה, מדבר שקר תרחק. הרב שרלו כתב פעם, מדבר שקר תרחק, הוא עשה איזה שולחן ערוך של הלכות שקר, באחד הגיליונות הראשונים של צוהר. אז הוא כותב שם שיש שני דברים שהתורה מרחיקה אותנו מהם, לא רק אוסרת. זה שקר ועריות, כן, ייחוד זה בעצם איסור ייחוד או קרבה לעריות, זה בעצם הרחקה מעריות מעבר למעשה האסור עצמו, אתה גם מצווה להתרחק. זה בעצם אומר שיש פה משהו הרבה יותר עמוק או הרבה יותר יסודי מאשר סתם לאו. מזה לא רק שזה אסור, אתה אפילו צריך להתרחק, למרות שלא מונים את זה כלאו. דבר שקר תרחק לא נמנע כלאו. אבל התורה אומרת, אולי היא לא מונה את זה כלאו, בגלל שהיא לא רוצה להפוך את זה לאיזה איסור פורמלי, שבוא נראה מתי מותר, מתי אסור, לא, לא. אתה צריך להתרחק נקודה, לא לפי ההגדרות ההלכתיות.
מה, כי זה
זה
לא מוסרי?
מתקשר לאותו נזק שדיברתי עליו קודם, שאומר, עזוב, זה לא שאלה של מתי אסור ומתי מותר. צריך להתרחק מהדבר הזה.
כי מה, כי זה לא מוסרי, זה עניין של מוסר.
לא, כי זה מזיק, זה הורס את כל הרקמה האנושית. קאנט העריך טובה בעניין הזה. בכל אופן, כן, קאנט רצה לטעון שאסור לשקר אפילו כשחייך תלויים בזה. כי יש את הצו הקטגורי, לא היית רוצה שכולם ישקרו, אז לכן אסור לשקר אפילו אם חייך תלויים בזה. הוא נסחף קצת, אבל כן, יש פה באמת משהו שהוא מאוד מאוד הרסני. המדיניות הזאת שמאפשרת, יש ערוצים שמתירים לשקר, היא מדיניות מאוד הרסנית. היא הרסנית בצורה מטורפת, לא בגלל הערך של השקר, זה לא הנקודה. זאת אומרת, אם כרגע הוצאת השקר, זה לא טוב, אסור לשקר, לא, לא ראוי, אסור, לא משנה, לשקר. לא זאת הנקודה. הנקודה שזה מרוקן את הדיבור ואת השיח בין אנשים מתוכן. אתה לא יכול לדבר יותר, אי אפשר לדבר. כל מה שאתה אומר, יפרשו את זה הפוך, כי אולי אתה דיברת אזוטרי או שיקרת או זה, אז עזוב, אין לך מה לדבר, שתשתוק. וזה מה שקורה הרבה פעמים ביחס של אנשים לפוסקים היום. אנשים מפוקחים יותר כמובן, לא האנשים התמימים. האנשים המפוקחים יותר, שפתאום רואים שהפוסק פשוט מוכר להם לוקשים ומשקר להם כל הזמן, הם מאבדים אמון, הם כבר לא התייחסו אליו גם כשהוא אומר דברים שהם באמת אסורים. זה כמו, כן, חווה והעץ שם, או מה שרשי מביא, המדרש שרשי מביא, שכשהנחש מגיע לחווה, היא אמרה לו ש, כן, מסיע אותה לאכול מעץ הדעת, היא אומרת לו שאסור לגעת בעץ הדעת. אז הנחש דוחף אותה, והיא נגעה בעץ הדעת, ולא קרה לה שום דבר. זאת אומרת, הנה התורה, נגעת בעץ הדעת ולא קרה כלום, ואז היא אכלה. כשהקדוש ברוך הוא לא אסר לגעת, הוא אסר רק לאכול. אבל ברגע שהיא הרחיבה חזית, כמו שקוראים לזה המשפטנים, זאת אומרת, היא אמרה שזה אסור גם לגעת ולא רק לאכול, אז הנה מיד הגיע הנזק. זאת אומרת, זה לכאורה שקר טוב, כי היא רוצה להדוף את הנחש ולהיות יראת שמיים, לא להגיע בכלל לאיזשהו הווה אמינא, לעבור על ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אז היא שיקרה לו, היא אמרה לו, אסור לי אפילו לגעת. והנה, זה מה שקרה, בסוף היא גם אכלה. ואני חושב שזה הלקח מהמדרש הזה. לקח מהמדרש הזה שכל המוסיף גורע. אל תחשוב שאתה יותר צדיק אם אתה אוסר דברים ואתה אומר על דברים שהם אסורים. אתה רק מזיק. אתה שקרן, מזיק ועובר על בל תוסיף. זהו, חוץ מזה אין לי מה להגיד. רק הערה שאני בכל זאת חייב להוסיף, אני לא מסכים לה, אבל החזון איש היה לפחות יהודי ישר במובן הזה שהוא הרגיש בזה. הוא הרגיש שפוסקים עושים את זה, ובשני מקומות, נדמה לי, אני מביא את זה בספר, בשני מקומות הוא מדבר על זה והוא שואל איך באמת פוסקים עושים את זה. איך פוסקים אומרים, זה אסור מדרבנן. אז אסור מדרבנן, צריך בית דין מוסמך שיקבע את זה בתור גזרה או תקנה. אתה לא יכול להחליט בעצמך על משהו שהוא אסור מדרבנן. אז הוא רוצה לטעון, זה מההמצאות הידועות של החזון איש, יש לו כל מיני המצאות כאלה שאני תמיד מסופק אם הוא עצמו האמין בהם. כן, זה בעצמו שקר קדוש. אולי. הוא אומר שחכמים הקדמונים, כן, בתי הדין, כשהיה סנהדרין או הגמרא לפחות, או משהו כזה, בעצם עשו איזושהי תקנה כמו דין שליחותיו. כן, שמה שהחכמים לאורך הדורות ימצאו לנכון לאסור, באמת אנחנו מתקנים כבר עכשיו שזה יהיה אסור. עכשיו הם רק יצביעו על מה נכלל בתקנה הזאת ומה לא. טוב, אני לא שמעתי על מושב בית דין כזה ותקנה כללית כזאת, ולכן זה נשמע לי המצאה. אבל הוא לפחות הרגיש בתופעה ובבעייתיות שלה. הוא הבין שיש פה משהו שהוא טעון הסבר. זאת אומרת, איך פוסקים אומרים דברים שפשוט לא נכונים. אתה לא יכול להגיד שזה אסור כשזה לא אסור. אז זה לגבי הנושא הזה של כתיבה אזוטרית ושקרים וכולי.
אגב, יש לי דוגמה יפה, אני חושב, לעניין הזה. גיסי לפני כמה שנים נולדה לו בת. הוא היה בבית רפואה, וליד המיטה של אשתו ישבו חסידי גור. בעל ואישה שנולד להם גם כן משהו. הוא שם לב שהבעל נוביל בלי שום בעיה. אז הוא לא נעים לו להגיד להם משהו, אבל הוא אחרי לא כמה לא ימים
מה
הוא...
מה הוא שם לב?
הבעל לא שמר על הרחקות, מיד אחרי הלידה.
אוקיי.
כמה יום יומיים הוא דיבר איתו ובעדינות, הוא שאל אותו, העיר לו בעדינות על העניין הזה, שאל אותו מה זה עובד, ואז החסיד גור אומר לו, לא, אנחנו לא שומרים על התקונס.
כן.
יש את, הרי, את התקנות של
תיקון
גור.
אצל גור, כן, זה נורא
שזה,
ואיום.
כן,
נורא
אנחנו
ואיום.
לא שומרים על זה, אין...
טוב, גור זה ממש קאט. זה ממש, זה נורא ואיום, מה שקורה שם.
לא, אבל הקטע הזה שכבר
כן,
אין
כן.
הבדלה, אין הבדלה
הנזק
בין,
של התקונס.
בין התקנה לזה.
הנזק של
כן.
התקונס, שבסוף, זה, אתה יודע, זה, יש סיפור על השגסריה. השגסריה הרי נרדף קצת על ידי משכילים וכולי, הוא הגיע לאיזושהי עיר, הוא היה ממש התחלת ההשכלה עדיין, כי הוא באמת היה קדום, אבל לא יודע, ככה זכרו לי, הוא הגיע לאיזושהי עיר, והם מינו אותו להיות הרב של הקהילה שם, של העיר, אז הוא ביקש את ה... הוא ביקש את ה... את פנקס הקהילה. אז הביאו לו את פנקס הקהילה, הוא רשם שם את 10 הדיברות. אז שאלו אותו, מה אתה כותב את 10 הדיברות? אז הוא אומר, אני הרי מכיר אתכם, ואני יודע, אנשים בדרך כלל מקפידים על, על פנקס, על מה שכתוב בפנקס הקהילה הרבה יותר מאשר על 10 הדיברות. זאת אומרת, אם אתה תעמוד על רגל ימין במקום על רגל שמאל, כשבפנקס הקהילה כתוב שחייבים לעמוד על רגל שמאל בשלב הזה, אז אנשים יהרגו אותך, יהרגו אותך במקום. אבל אם אתה מדבר לשון הרעה, או עובד עבודה זרה, או כל דברים, זה לא נורא, זה, בזה אפשר להקל. זאת אומרת, אז הוא כתב את 10 הדיברות בפנקס הקהילה. כן? עוד פעם, זה אותו עניין. זאת אומרת, אנשים מתערבב להם הקל בחמור, או לא קל, אלא הכלום בחמור. וברגע שאתה לא מקפיד להבחין בין שתי הרמות האלה, או שני סוגי הדברים האלה, אז אתה משלם על זה מחיר כבד. זאת אומרת, אנשים חושבים שאתה נהיה יותר דוס, אם אתה מציג את הכל בתור איסור, אבל לא, אתה מבין לנזק נוראי. אגב, אחת הבעיות בקיצור שולחן ערוך, וזה קצת מופיע גם בשולחן ערוך עצמו, בקיצור שולחן ערוך זה מאוד נפות, שהוא לא עושה שום הבחנה בין איסור דאורייתא, איסור דרבנן, מנהג, הנהגה יפה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. הכל מבחינתו מוצג באותה צורה, אסור, מותר, זה הוא לא מקפיד בכלל לעשות את ההבחנות האלה, וספר לבעלי בתים, כן? אבל זה דבר מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. אתה מציג את הכל באותה צורה, אז הבעל הבית ישמור על הכל. לכאורה אתה משיג הישג הלכתי, כן? אתה מביא להקפדה יתרה של הקהל שלך. אבל מצד שני, ברגע שהבעלי בתים יתחילו לגלות שכתובים להם שם כל מיני דברים שבעצם זה בכלל לא מחייב, אז הם יתחילו לזלזל גם בדברים שהם הלכות באמת. זה לא... זה רווח לטווח הקצר ונזק גדול לטווח הארוך.
הרב, הביקורת על הפסיקה של חוקים שהיא שונה לאנשים שונים, היא תלויה בהנחה, א' בשתי הנחות, א' שהרצון לא משפיע על הפסיקה, זה אשליה שאיננו הרואות כל הזמן, ב-360 מעלות ו-360 ימים בשנה שזה לא כך. אבל, לא, ומעבר לכך, אני חושב גם זה, בנוי על זה שההלכה היא לא, שהיא אחידה לכולם, וזה גם לא בטוח שזה נכון.
ההלכה אומרת, מה זה אחידה לכולם? ברור שההלכה אחידה לכולם. השאלה, מה ההלכה אומרת? זה הכל.
לא, ואם ההלכה היא ספציפית לכל סיטואציה, לכל מצב,
אין דבר כזה סיטואציות. בהלכה יש עקרונות הלכתיים, וזה נכון לכולם. אלא מה?
זה הנחה, הרב, זה לא מוכר. זה לא מוכר. יכול להיות בהחלט שההלכה היא...
זה עבודה זרה מותר, גם זה לא מוכר.
זה לא נחשב ספציפי לכל דבר, מקרה ומקרה, וכל מקרה הוא
אחר. יכול להיות גם שספק דאורייתא לכולה, יכול להיות שעבודה זרה מותרת, הכל יכול להיות, בסדר, רק זה לא נכון, מה לעשות? אז יש הלכה וזה הכל, אתה לא ממציא המצאות, אתה לא הבעל הבית של ההלכה. ההלכה אומרת מה שהיא אומרת, אני לא אומר שאין מחלוקות, אני לא אומר שבכל סיטואציה ישנה רק אפשרות פסיקה אחת. לא, ממש לא. אני אומר, יש בהחלט סיטואציות שבהן יש מקום להקל, יש מקום להחמיר, תגיד את זה.
בהיגיון
יש מקום להקל, ולהוא תגיד, יש לך גם כן מקום להקל, אבל ממך הייתי מצפה להחמיר. אבל מה שאתם עושים, אומרים לא, לך זה מותר ולך זה אסור.
אם ההלכה היא רצון השם, ובהחלט הגיוני, הכי הגיוני בעולם, שרצון השם שונה ממקרה מקרה, מאדם לאדם, מרקע לרקע.
אני לא יודע מה זה רצון השם, ההלכה זה מה שההלכה קבעה. רצון השם זה לא מונח רלוונטי פה. הלכה זה מה שהלכה קובעת. מישהו אחרי יכול להגיד שרצון השם זה שאני אעבוד עבודה זרה. אז מה אם כתוב שלא? זה כתוב אזוטרית. בסדר? הכל בסדר.
לא, לא, לא דיברתם.
זה אותו דבר.
רצון השם לא חשוב לנו בפסיקת ההלכה?
מה?
רצון השם, מה שאנחנו חושבים שרצון השם לא אכפת לנו בפסיקת ההלכה.
ברור שלא, מה זאת אומרת? לא בשמיים. יש לנו בסופו של דבר מה שכתוב בהלכה, זה רצון השם מבחינתנו.
בסדר, אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה.
זה בסדר, אז תכל'ס, זה רצון השם, מה שכתוב בהלכה, זהו. כל השאר זה המצאות.
מה, בגלל ש...
יכול להיות, יש רצון השם במובן של המוסר, שהוא לא קשור להלכה, אבל מבחינת ההלכה, רצון השם זה מה שההלכה אומרת, זה הכל, לא...
שהתורה הייתה תורה שבעל פה, ולא יכלנו להתעלות, לא בקיצור שולחן ערוך ולא בשולחן ערוך.
לא, זה לא קשור לשאלה מה כתוב, אני לא מדבר על השאלה אם זה כתוב או לא כתוב, גם אם זה עובר בעל פה, גם אם זה עובר בעל פה, עדיין אתה צריך סעיף, אם זה לאו, זה עשה, זה פרשנות כזאת, פרשנות אחרת, איסור דה רבנן, גזרה, תקנה, מי קבע את זה, אין בעיה, שיבוא הכל בעל פה, אבל עדיין אתה צריך מקור בשביל לאסור. אתה לא יכול להמציא המצאות.
בן פתורה, בחרק עם רבי עקיבא על אותם שניים שהולכים במדבר. עד שבא רבי עקיבא, מה זה עד שבא רבי עקיבא? ומה היה עד אז? עד אז מתו אנשים כביכול.
עד אז או שהשאלה לא עלתה, או שחשבו אחרת, מה הבעיה? לא הבנתי.
זה אומר שהיה אז חופש מחשבה הרבה יותר גדול.
זה חופש מחשבה. אז אם יש חופש מחשבה או אין חופש מחשבה, זאת שאלה אחרת לגמרי.
מה, הרב באמת חושב שרבי עקיבא הגיע למתקנה שלו רק בגלל הפסוק, פתאום הוא גמר, וואו, זה אחי חיימך, חייך הקודמי לך חברך, שהפשט של הפסוק דווקא אומר אחרת, זה אחי חיימך.
אני לא מדבר על הפסוק בכלל, אם הוא הגיע מכוח הפסוק. אבל כשהוא אומר...
זה לא היה קבלה, הרי זה לא היה קבלה. זה היה...
כשהוא אומר שמשהו מסוים אסור, הוא צריך להגיד לי מאיזה סעיף זה אסור. יכול להיות שהפרשנות שלו היא זו שקובעת שהדבר הזה אסור שייך לסעיף הזה, ומישהו אחר, בן פתורה, יחלוק עליו. בסדר? אין בעיה. מותר לפרש. כל עוד אתה מפרש, לקבוע ההלכה.
נכון, השמרנות היא ערך עצוב, אני לא אומר. אני לא מדבר בעד
הקריס תורה. לא קשור לשמרנות. אני מהפכן גדול, זה לא קשור לשמרנות בכלל. אין שום קשר. שמרנות או מהפכנות, זאת שאלה עד כמה אתה הולך רחוק בעולם הפרשנות. אני מדבר על כאלה שקובעים על הלכות לא על בסיס פרשנות, אלא כי נראה להם שצריך לאסור. זה לא אותו דבר. השאלה אם אתה שמרן או מהפכן זה בעולם הפרשנות, יש גישות שונות, בסדר גמור. כל עוד אתה בעולם הפרשנות, אין לי בעיה איתך. אבל אם אתה אומר לי, לא, זה צריך לאסור, כי זה איסור מדרבנן, לא שפירשת, מצאת איזה תקנה דרבנן או גזירה דרבנן, ואמרת, זה כנראה כלול בגזירה ההיא. בסדר, זה פרשנות. גם אם אני לא אקבל את הפרשנות, אבל זה לגיטימי.
הרב מנטרל מהפרשנות הזו את הרצון, את ה...
לא, לא.
ודאי ככה. לא מנטרל.
ממש לא מנטרל. אני אומר שאתה צריך לעשות פרשנות. איך אתה עושה את הפרשנות? האם המעורב בזה הרצון, לא מעורב בזה הרצון? לא אכפת לי. זה עניין שלי, לא שלי. אני שואל, אבל האם אתה עושה פרשנות לפני שאתה אומר את הדין, או שאתה אומר את הדין כי זה מה שנראה לך? אני יוצא כנגד האפשרות השנייה. זה הכל. עכשיו, אם אתה עושה פרשנות, ואחרי זה מישהו מהצד יגיד, לא, לא, הפרשנות הזאת אתה מוטה, כי אתה חושב כך וכך. בסדר, כולנו בני אדם. אבל אתה אמור לעשות פרשנות. פרשנות זה הברוטו שלך. כל הברוטו
של הפרשנות. הרב, במקרה הספציפי שראיתי, הדוגמה הזו, שרבי עקיבא פתאום עלה ביומחו הרעיון של בחייך יחי, מה חייך הקודמים. הוא באמת סתם ישב בפורטו פרשן מקרא, מנוטרל מהחיים, מהמציאות, מהסיטואציה, אתה אמר, נראה לי שבבחינה לשונית, אני לא יודע איזה, חיימך היה קודמי לך
חברך. לא מבין את הכישורים שאתה עושה, פשוט לא מצליח להבין.
איך הוא הגיע לפרשנות הזו? ודאי מתוך...
הוא החליט מסברתו, שבחי הכי חיימך, זה אומר שחייך קודמים, זה הכל, מה הבעיה?
מה היה המניע להכרעה זו ההפוכה מבן תורה?
ושככה הוא הבין
את בחי הכי חיימך. הסיטואציה הקיומית האנושית של מה עושים בסיטואציה...
מה זה משנה? הם שניהם פירשו פסוק. כל אחד בא עם הסברה שלו, והסברה הזאת פרשה את הפסוק. כל
אחד
פרשים, אין לי בעיה עם זה.
היה,
בסדר. אין לי בעיה עם מישהו שקובע קביעה לא על בסיס פרשנות.
אין לי, גם אני מסכים. אני לא, אני
חושב... זה אני מדבר.
כן, אבל אני רק אומר, הפרשנות של הפסוק היא לא מנוטרלת מהחיים
ומה... לא אמרתי שהיא מנוטרלת, אתה חוזר על זה כל הזמן, לא אמרתי שהיא מנוטרלת.
אוקיי, אז המחלוקת בינינו לא קיימת.
אתה צריך לעשות את זה מכוח פרשנות. מה שלא תהיה הפרשנות הזאת. הפרשנות הזאת כוללת בתוכה את הברוטו של העולם, של החינוך, של הביוגרפיה, של הנטיות, של הערכים שלך, הכל נכון. אבל בסוף בסוף זה אתה, וכשאתה מפרש את ההלכה זה בסדר גמור, זה מבחינת ההלכה. אבל אם אתה אומר, תראה, אין לי פרשנות, אני לא מוצא איזה גזירה דרבנן שהדבר הזה נכלל בה, אבל זה אסור מדרבנן, כי לא מצאתי לזה עוד.
לא, זה אני מסכים הרב.
לא יכול להיות שזה מותר, זה שקר. זה הכל.
ברור, ברור, אבל זאת אומרת, שעומדת לפני האישה, עומד לפני הפוסק, האישה ענייה, הזלבה מרער, ועומד לפניו אילון מס, ושניהם עם אותו אוף, הוא לא בהכרח יפסוק להם את אותה פסיקה.
לא, הוא צריך לפסוק להם בדיוק את אותה פסיקה. הוא צריך בדיוק אותו דבר. הוא צריך להגיד להם, חברים, תשמעו, האוף הזה הוא אוף בעייתי. יש שיטה מסוימת שמקילה במצבים כאלה, או צד מסוים להקל במצבים כאלה? עכשיו זו החלטה שלכם.
לא, לא, אני רוצה לשאול אותך, הרב. היא שואלת אותו, הרב יבדוק לי. אני יש
התשובה
שיטה, וגם אלעד מאץ,
אני יודע שהיא שאלה אותי.
הוא רוצה שהרב יבדוק.
אני יודע שהיא שואלת אותי, וזאת התשובה שאני נותן לה.
אבל אני לא יודעת, הרב. זה כמו שאותי שואלים כרופא, אני לא יכול להגיד שתשברו את הראש. לפעמים הוא אומר לי, לפעמים החולה אומר לי, אני לא יכול להכריע, אני רוצה שתעשה לי את העבודה.
אז תגיד לו שיקפוץ לך. זה מה שאתה צריך להגיד לו. שירקוד הורה מסביב. אם הוא לא יכול להכריע, שימצא מישהו אחר. אתה לא אמור להכריע. אתה צריך להציג בפניו את הנתונים הרפואיים ואת ההשלכות של כל אחת מהאפשרויות. ההכרעה זה שלו, לא שלך. זה הכל. ואם הוא לא מוכן להכריע, שילך למחשף השכן שלו שיכריע בשמו. לא יודע מה. עוד פעם, אתה יכול כטובה לעשות לו, להכריע במקומו, בסדר, אבל זה לא בתפקידך כרופא. אין לך, בתור רופא אתה לא אמור להכריע. וגם פוסק לא אמור להכריע. פוסק אמור להציג את האפשרויות. והבן אדם צריך להכריע. בסוף, בסוף השואל צריך להכריע, רק הוא. אתה רק משיג לו את האפשרויות. אתה אומר, תראה, אתה אומר לאישה הזאת, תראי, יש לך, יש דעות שמקילות. במצוקה גדולה, את יכולה לסמוך עליהם. עכשיו תחליט אם את סומכת עליהם או לא. וגם לאילון מאסק, אתה תגיד בדיוק אותו דבר. יש דעות מקילות, במצוקה גדולה, אתה יכול לסמוך עליהם. עכשיו תחליט אם אתה במצוקה או לא, אם אתה סומך עליהם, לא סומך עליהם. החלטה שלך לא קשור אליי. אני מציג לך את את העולם ההלכתי, כי אני מומחה הלכתי. זה הכל. אני לא נותן שירותי הכרעה.
מה שאני מנסה להבין עם הרב, בכל זאת במציאות, עורכי דין, אתה נותן לו $1,000,000, הוא באמת יאמין בצד א', אבל תיתן לו $1,000,000 בצד ב', אז הוא יאמין לגמרי ויציג בצורה נכוחה וראויה את צד ב'. איך זה ייתכן?
מה הבעיה?
איך אפשר להציג דירות הפוכות? לא, הוא באמת מאמין פה. השיקול דעת שלו...
אתה חוזר לאותה הערה מקודם, ואמרתי לך כבר, זה לא קשור לדיון.
מה, הרב מסכים שהרצון מכריע.
אני לא דן בשאלה איך אנחנו עושים את הפרשנות. זה שאנחנו מוטים ויש לנו רצונות ואג'נדות ואינטרסים, לא מדבר על זה בכלל. כל זה ביחד זה פרשנות. אני מדבר על מישהו שפועל לא מכוח פרשנות.
נכון,
זה אני מדבר, רק על זה אני מדבר. אם העורך דין יגיד אתה זכאי למרות שהוא חושב שאתה לא זכאי, כי הוא רוצה לעשות לך נחת רוח, לא יודע למה. בסדר? אז הוא שקרן, הוא לא עורך דין. אם הוא חושב שאתה צודק, כי הוא נכנס לסוגיה, והאינטרסים, כולל, והאג'נדות, הכל נכון, כולנו בני אדם, ובסוף אתה מגבש איזושהי עמדה, וזאת באמת עמדתך המשפטית. בסדר גמור. אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תראה, אתה זכאי, למרות שלפי החוק הוא לא זכאי, הוא יגיע לשופט והוא יקבל מכה בפרצוף. זה לא, אתה סתם משקר לו. טוב, בכל אופן, לענייננו, אז אני צריך עוד השלמה מסוימת, זה לקח לי יותר מדי זמן הדבר הזה. אז השלמה באמת לגבי האוטונומיה. זה הזכרתי את המגן אברהם הזה שאומר שמותר לשקר, לשים דברים, להגיד בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממני. אז פעם חשבתי לעצמי איך זה יכול להיות שמתירים דבר כזה, הרי זה שערוריה. כן? אני בא למישהו, דנים באיזושהי שאלה, אני לא יודע, בהלכות שבת, זה מוישה פיינשטיין מתיר, אין שום בעיה. ומשה פיינשטיין לא חלם על זה אפילו, העם הארץ הזה חושב שזה מותר, והוא יגיד לי את זה בשביל משה פיינשטיין, ואני אומר, טוב, אם משה פיינשטיין אמר, אז כנראה שאפשר להקל פה, ואני אחלל שבת, סתם כי העם הארץ הזה החליט לשקר לי. זה לא סביר שההלכה תיתן היתר כזה. זאת אומרת, להגיד דברים בשם אדם גדול, לשקר בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממני. לכן הטענה שלי הייתה, אני באתי את זה כבר לא פעם, הטענה שלי בביאור המגן אברהם היא הפוכה. אני חושב שהמגן אברהם, זה לא המגן אברהם, זה גמרות. אבל מה שהגמרות האלה שהמגן אברהם הביא, בעיניי הן מניחות את ההנחה ההפוכה. הן מניחות את ההנחה שכשבן אדם שומע דברים גם בשם אדם גדול, הוא לא אמור לקבל אותם רק כי האדם הגדול אמר אותם. הוא אמור להחליט בעצמו. ולכן מותר להגיד לו את הדברים בשם אדם גדול. רק אפשר לשאול, אז בשביל מה כל התרגיל? הוא בין כל וכל לא יקבל. הרי אתה אומר את זה בשם אדם גדול כדי שהוא יקבל. ואם הוא בין כל וכל עושה מה שהוא חושב, אז מה זה יעזור לך? התשובה היא, וזה מתקשר להערות החוזרות הקודמות של שמואל, התשובה היא שכולנו בני אדם. ויש לפעמים מצבים שנגיד אני מעלה נימוקים, שבעיניי הם נימוקים טובים, ואני מרגיש שהבן השיח שלי לא שוקל אותם ברצינות. הוא מזלזל בי, זה אידיוט, מה יש לי לחשוב על הנימוקים שלו? ואני מרגיש שאם הוא היה נותן יחס יותר רציני, אז הוא היה יכול אולי לשנות את דעתו, הוא היה שוקל את זה ברצינות. מה אני אומר לו? את הנימוק הזה אמר רב משה פיינשטיין. שקר וכזב, ואני עם הארץ בכלל, זה לא קשור. עכשיו, מה קורה? הבן אדם ההוא לא בהכרח יעשה את מה שרב מוישה פיינשטיין כביכול אמר, אלא הוא לא יזלזל בזה. הוא ישקול את זה ברצינות, וכשהוא יגבש עמדה, הוא ייקח ברצינות גם את הטיעונים האלה. ועכשיו העמדה שלו בסופו של דבר זאת תהיה העמדה שהוא גיבש, לא מה שרב מוישה פיינשטיין אמר. אבל הוא יתייחס ברצינות לנימוקים שלי, בגלל שאני תולה אותם מרב מוישה פיינשטיין. לא קרה שום נזק. בסופו של דבר הוא רק לקח ברצינות גם את השיקולים האלה. בסוף הוא יעשה מה שהוא חושב. אבל הוא יעשה זה מתוך פרספקטיבה יותר מלאה. הוא ישקול את כל השיקולים ולא יזלזל בטיעונים שבעיניי הם טיעונים טובים והוא לא מתחשב בהם. אז במובן הזה, דווקא היתר הזה לשקר בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממנו, זאת אינדיקציה לזה שאנשים לא אמורים לקבל דברים שאומר אדם גדול. זה שאדם גדול אומר את זה, אז מה? אז הוא אמר, כל מה שאתה צריך זה לשקול ברצינות את מה שהאדם הגדול הזה אמר. אם אדם גדול אמר, מטבע הדברים אנחנו נשקול את זה ברצינות, זה כנראה לא שטויות. אבל בסוף, בסוף אני אגבש את העמדה לפי מה שנראה לי, אחרי ששמעתי את כל הטיעונים של האדם הגדול הזה ושל כל מיני אחרים ושלי, בסוף אני מגבש בעצמי את עמדתי, אבל אני שוקל את זה ברצינות. זה בעצם היסוד של היתר שם של המגן אברהם. עכשיו יש לזה השלכות. למשל, היה לי הרבה זמן קשה, יש הרי סיפורים ידועים על, 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 על זיופים. נכון, יש שוט בסמים ראש. שיחסו אותו להראש. אחרי זה התברר שזה זיוף. אבל ייחסו אותו לראש. פשוט בסמים ראש עם פירוש קסה דה ארסנה. שהקסה דה ארסנה בעצם זייף גם את השוט של הראש. כן? וזה היה זיוף. ואז כולם נורא כעסו, מה הוא מזייף, וזהו, מטעה את הציבור והכל. ואני אמרתי, מה הבעיה? הוא פשוט משתמש ביתר של המגן אברהם. מה הבעיה בזה? או אותו דבר, היה זיוף מאוד ידוע של הירושלמי על קודשים. כן? מישהו הגיע בתחילת המאה ה-20, נדמה לי, זה היה מישהו הגיע והוא טען שהוא מצא כתב יד של הירושלמי על קודשים. אין ירושלמי על קודשים. והוא מצא כתב יד של ירושלמי על קודשים. ברור, בסופו של דבר, התברר שהוא זייף את זה, והוא כתב את החידושים שלו בצורה, היה כנראה יהודי מוכשר, וגם תלמיד חכם, והוא כתב את החידושים שלו בקודשים כאילו שזה גמרה, ירושלמי על סוגיות בקודשים. ואז כמובן כולם התרגזו, יש לזה המון סיפורים מרתקים. כלי חמדה כתב ספר כדי להוכיח שזה מזויף, והרוגצ'ובר טען שזה מזויף מכוח שיקול מאוד מעניין. הוא טוען שבירושלמי בכל פרק מופיע חכם שלא הופיע עד אז, והוא בדק את הירושלמי הזה וזה לא התקיים שם. זאת אומרת, זה מזויף. זה פשוט תופעה מדהימה. אני לא יודע אם מישהו בדק פעם את הרוגצ'ובר הזה, יכול להיות שגם הוא עבד עלינו, אבל זה באמת טיעון מרתק, מתאים לו, לרוגע שלו. בכל מקרה, אבל לענייננו, בסופו של דבר היה כעס מאוד גדול על הזייפנים האלה, ולכאורה, מה רוצים מהם? יש היתר בגמרא, מובא להלכה במגן אברהם, שאתה יכול להתעלות באדם גדול כדי שיקבלו ממך. אז מה הבעיה? לאור מה שאני אמרתי קודם, התמונה קצת משתנה. כי כל היתר שקיבלת להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממך, זה רק במקום שאתה יודע שהשומע לא יקבל ממך. אלא רק ישקול יותר ברצינות את הטיעונים שלך. אבל במקום שבו השומע, ברגע שאתה תביא לו את המקור הזה, או את האדם הגדול שאמר את זה, אתה יודע שהוא גם יקבל, ברור שבמצב כזה אסור לעשות את זה. עכשיו, לגבי ירושלמי, אז זה פשוט. כי הרי גמרא זה טקסט סמכותי. זאת אומרת, אנחנו מחויבים לגמרא. בבלי בעיקר, גם לירושלמי. רמב"ם בכלל אומר שהירושלמי מוסמך יותר, זאת אומרת, בעל סמכות יותר גבוהה מהבבלי. אבל לתלמודים אנחנו מחויבים, לחז"ל אנחנו מחויבים. לכן להגיד דברים בשם התלמוד, זה ודאי שקר אסור. בגלל שהבן אדם ששומע את זה אמור לקבל את זה. ואסור לשקר למישהו שבאמת יקבל את זה רק מעצם העובדה שזה כתוב בירושלמי. אם זה מישהו שישקול את זה ברצינות, אבל בסוף יגבש את עמדתו שלו, אז מותר לי לשקר לו. אבל אם זה מישהו שמקבל את זה אוטומטית, אז היתר הזה לא נאמר שם. מה קורה עם הבשמים ראש? דברי הראשונים באמת לא חייבים לקבל את זה, תשקול את זה כמות שהוא ותחליט מה דעתך. אבל גם זה לא לגמרי פשוט. א', לדברי הראשונים יש משקל. יכול שנגיד אם אני מתלבט, ואני רואה שיש תשובה של הראש שאומרת ככה, יכול שנגיד, טוב, אז אני אלך על הצד הזה, כי אין לי עמדה ברורה אחרת, אז אני אקבל את עמדתו של הראש. או לחילופין, במקום שבו השתגרה הנורמה, ואנחנו יודעים שברוב המקומות זה ככה, שאם יש אחד מהראשונים שאמר את זה, אז אנשים יקבלו את זה. למרות שלא לא באמת צריך, אבל הנורמה שהשתגרה זה שמקבלים את זה. בהנחה שזאת הנורמה שהשתגרה, שוב פעם, אסור לשקר. כי ברגע שאתה משקר להגיד את זה בשם אחד מהראשונים, אתה יודע שהשומעים שלך יקבלו את זה אוטומטית. במצב כזה ודאי שלא נאמר היתר לשקר. אז לכן, הכתיבה האזוטרית יכולה להיות מוצדקת. תגיד, אם הרמב״ם היה כותב טיעון שמבוסס על הנחות ומוביל למסקנה. עכשיו, הוא עצמו לא מאמין בטיעון הזה. בסדר? עם זה אין לי בעיה. למה? בגלל שאני לא מקבל את הדברים כי הרמב״ם אמר. אלא אם אני אשתכנע מהטיעון, השתכנעתי, ואם אני לא משתכנע מהטיעון, אז אני לא אקבל את זה, מה הבעיה? בסך הכל הציג בפניי עוד טיעון לשיקולי. ולכן, ברגע שהרמב״ם מציג טיעון, אין לי שום בעיה. אבל אם הרמב״ם קובע קביעה, הלכתית או מחשבתית או מה שלא יהיה, וזה מופנה לאוכלוסייה שתקבל את זה מעצם העובדה שהרמב״ם אמר, זה אסור לעשות. אוקיי? אז לכן, יש מצבים שבהם, כן, זו התשובה למה ששאלת קודם, שמואל, על האוטונומיה. זאת אומרת, במקום שבו באמת יש תפיסה אוטונומית, שכך ראוי שיהיה לדעתי, אז באמת יש בהחלט מקום ליתר הזה. אבל במקום שבו התפיסה היא לא אוטונומית, אלא שדברי הראשונים מחייבים, או כן, כל טקסט שמחייב, אתה לא יכול לשקר ולהגיד להם דברים בשם הטקסט המחייב הזה, הרב משה פיינשטיין, או הרב עובדיה, או שלמה זלמן, לא משנה מי שלא יהיה, כי אתה יודע שאנשים יקבלו ממך מעצם העובדה שרב שלמה זלמן אמר את זה. אז אסור לך להגיד דברים שהוא אמר, אם הוא לא אמר. אוקיי? זה...
בעצם הגמרא הזו היא קצת נגד אמונת חכמים.
נכון, בדיוק, זו הטענה שלי. הגמרא הזאת היא נגד המושגים המעוותים של אמונת חכמים, שקיימים היום אצל הרבה אנשים. זה לא נגד אמונת חכמים. אז זה המושג של כתיבה אזוטרית ושקרים וכדומה. עכשיו, בעצם, אני רוצה לעבור הלאה. בשלב הבא, הגענו סוף סוף, אחרי כל ההקדמות, הגענו גם לדוגמטיקה עצמה. אז בואו נסתכל קצת על עיקרי האמונה של הרמב״ם. העיקרים מופיעים, הזכרתי את זה כבר, בהקדמה של הרמב״ם לפרק חלק, כן? אלו שאין להם חלק לעולם הבא, ושם דנים על אפיקורסים ומינים וכל כל האישים הדגולים הללו, ובהקדמה לפרק חלק, בין היתר, זו הקדמה ארוכה, אבל בין היתר הרמב״ם מדבר שם על עיקרי האמונה. אז הוא אומר ככה, ומילת אפיקורוס, אני אגדיל אולי קצת את הטקסט, כן, ומילת אפיקורוס היא מילה ארמית, עניינה ההקלה והזלזול בתורה או בחכמי התורה. ולפיכך מניחים, זה מעניין אגב, כי אני, עד כמה שאני יודע, אפיקורוס זה שם של פילוסוף יווני, זו מילה ארמית. אבל לא יודע, לא צריך לשאול אולי מומחים ללשון הארמית, אולי אם יש באמת מקור לדבר הזה. ולפיכך מניחים שם זה בסתם על מי שאינו מאמין ביסודות התורה, או מבזה את החכמים, או איזה תלמיד חכמים שיהיה, או רבו, כן, שמבזה את רבו. אז בגמרא עצמה כתוב, מה יעני לרבנן, או מי שמבזה את תלמידי חכמים, הוא גם אפיקורס. אבל במקור אומר הרמב״ם, אפיקורס זה מי שלא מאמין ביסודות התורה. בין היתר זה גם מבזה את החכמים, או תלמיד חכמים, או את רבו וכו', אבל זה גם מי שלא מאמין ביסודות התורה. זה הפירוש של הרמב״ם למונח אפיקורס. ראינו כבר שיש לזה השלכות להגדרה של מישהו כאפיקורס. וספרים החיצוניים אמרו ספרי מינים, וכן ספרי בן סירה, שהיה איש חיבר ספרים בהזיות מענייני על פרסה, שאין בהם חוכמה ולא תועלת על עיבוד הזמן בדברים בטלים. כגון אלו הספרים המצויים אצל הערבים, מספרי הדורות ומנהגי המלכים, ויחוסי שבטי הערבים, וספרי השירים, וכיוצא בהם מן הספרים, שאין חוכמה בהם ולא תועלת גשמית, אלא עיבוד הזמן בלבד. זה מאוד מעניין אגב. הרמב״ם רואה את כל הדברים האלה כבזבוז זמן, זה ספרי הדורות. אנחנו למשל את התורה שבעל פה, הרמב״ם עצמו כתב את כל השתלשלות הדורות של תורה שבעל פה. מנהגי המלכים, יחוסי השבטים, זה הכל היסטוריה. ספרי שירים, אז יש לך שירה, ספרות, כל הספרים שאין בהם חוכמה ולא תועלת גשמית על עיבוד הזמן בלבד. אולי הוא מתכוון לסוג מסוים של שירה ושל חיבורים, אבל לא לכלל החיבורים האלה, כי זה מוזר, ההתייחסות הזאת. והלוחש על המכה דווקא ברקיקה, לפי שיש בכך זלזול השם, וההוגה את השם באותיותיו, והוא שיהגה י' ק' ו' ק', שהוא שם המפורש, וכבר הזכירו דברים זולת אלה שהעושה אותם, אין לו חלק. אמרו, המלביא פני חברו ברבים, אין חלק לעולם הבא, והקורא לחברו בכינויו והמתכבד בקלון חברו, לפי שלא יבוא מעשה מן המעשים האלו, ואף על פי שהם קלים לפי מחשבת החושב. כי אם מנפש, זאת אומרת, יכול להיות שהמעשים האלה הם קלים, אבל מי שעושה אותם זה נפש חסרה שלא הגיעה לשלמות ואינה ראויה לחיי עולם הבא. וממה שראוי שאזכיר כאן, וכאן זה מתחיל עכשיו, וזהו המקום היותר ראוי להזכירם בו, שעיקרי תורתנו התאורה ויסודותיה, 13 יסודות. עכשיו, כמובן, הרמב״ם קובע שיש 13 עיקרים. מאיפה בא המספר 13? אין מסורת שיש 13 עיקרים. הרמב״ם פשוט אסף את העיקרים, הדברים, העקרונות שהוא חשב שהם עיקרים, ויצא לו 13. נכון? זה לא שהמספר, זאת אומרת, נגיד אם מישהו חולק על אחד מהעיקרים של הרמב״ם, הוא צריך למצוא עיקר אחר כדי להשלים את המספר ל-13? לא, אין קדושה במספר 13, פשוט זה מה שיצא לו. למה אני אומר את זה? כי...
לא כמו בתרי"ג נגיד.
בדיוק, לגבי תרי"ג מצוות, אז יש, המסורת לכאורה אומרת לנו שיש תרי"ג מצוות, ולכן מקובל שאם מישהו חולק על, נגיד על הרמב״ם, מישהו חולק על הרמב״ם, הרמב״ן, חולק על הרמב״ם ביחס לאיזושהי מצווה, עשה או לא תעשה, אז הוא צריך להכניס במקומה מצווה אחרת כדי שהמניין יישאר. ובאמת מי שמכיר את בספר המצוות של הרמב״ם בסוף, מופיעות המצוות שהרמב״ן מוסיף על מניינו של הרמב״ם בעשים ובלהבים, כדי להשלים את המניין לתרי"ג על כל המצוות שהוא חלק עליו. אז פה יש איזושהי הנחה שהמספר תרי"ג הוא לא תוצאה מקרית שפשוט ספרתי את המצוות ויצא לי תרי"ג. אלא לא, יש לי מסורת שיש תרי"ג מצוות. ולכן הרמב״ן עצמו אגב בהקדמה, בהתחלת ההשגות שלו על ספר המצוות, על השורשים, בתחילת השורש הראשון, הוא באמת מדבר על העניין הזה, מי אמר? למה אתה מניח שחייבות להיות תרי"ג מצוות? מה שרבי סמלאי אומר שתרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני בסוף מסכת מכות, יכול להיות שהוא פשוט ספר את המצוות לפי מניינו ויצא לו 613. אבל זה לא אומר שמישהו חולק עליו, אז יכול לחלוק עליו. מי אמר שזה חייב להיות דווקא 613? עכשיו, ברבי סמלאי עצמו זה לא כל כך פשוט, כי בפשטות כתוב שם הרי הוא לומד את זה מהפסוק. כתוב, תורה ציווה לנו משה. תורה זה 611, ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, אז זה תכלס יוצא 613. אז אם אתה לומד את זה מהפסוק, אז זה אומר שיש לנו באמת מקור לזה שיש 613 מצוות. זה לא שאני ספרתי את ה-613, ספרתי את המצוות שאני חושב שאין מצוות, ויצא לי במקרה 613. אבל כנראה שהרמב"ן מניח שהגמרא הזאת היא לאו בדווקא, הרי זה גמטריה כזאת, של תורה ציווה לנו משה 611 ועוד שניים, כן, גמטריאות ונוטריקונים וכאלה, זה פרפראות לחוכמה. אז הרמב"ן כנראה לא רואה את זה באמת כדרשה, זה מין איזה אסמכתא כזאת, איזה נוטריקון כזה. יצא לו 613, אבל זה לא באמת מחייב מישהו אחר שחולק על רבי סמלאי באיזה מצווה, לחפש מצווה אחרת כדי להשלים את המניין ל-613. באמת יש מימוני המצוות שטענו את זה, גם התשבץ ועוד, שטענו את זה בדווקא, שאומרים, באמת אומרים, זה לא נכון שצריך 613 דווקא. הרמב"ן עצמו טוען שכיוון שכל מוני המצוות אומרים 613, סביר שהייתה להם גם מסורת על המספר הזה, וזה לא סתם מספר שיצא במקרה. ולכן הוא בסוף מתיישר עם זה. אבל בהתחלה הוא מעלה את הערעור הזה. אני רוצה להעיר לגבי 13 העיקרים של הרמב"ם, או היסודות של הרמב"ם, שכאן באמת די ברור שאין פה איזה מסורת עם המספר. כאן ברור שהערעור הזה של הרמב"ן הוא נכון. ולכן אם מישהו חולק על הרמב"ם באחד מן העיקרים, הוא לא צריך לחפש עיקר אחר שייכנס במקומו כדי שישארו 13 עיקרים. אוקיי? אז זה רק הערה על מסגרת הדיון. עכשיו הוא מונה את העיקרים, ושימו לב, אנחנו נעבור עליהם קצת, כי זה כדי לראות מול העיניים דברים יותר קונקרטיים, אבל ברקע צריך כל הזמן לחשוב איך הרמב"ם מגיע לזה שאלה דווקא 13 העיקרים. למה לא דברים אחרים? למה לא חלק מהם שלא יהיו עיקרים? זאת אומרת, איך הוא קבע שאלה העקרונות ושאלה העקרונות היחידים וזהו, ואין בלתם? טוב, זו שאלה שאולי עוד אני אעיר עליה בהמשך. אז בואו נתחיל. היסוד הראשון, מציאות הבורא ישתבח, והוא שיש שם מצוי בשלמות ואופני המציאות, והוא עילת מציאות כל הנמצאים, ובו קיום מציאותם, זה תחילת היד החזקה, כן? וממנו נמשך להם הקיום. ואילו נתאר סילוק מציאותו, כי אז בטלה מציאות כל נמצא, ולא יישארו קיימים במציאות. זאת אומרת, הוא מניח לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא הקדוש ברוך הוא גם תנאי לקיומו של העולם. לו יצויר שהוא יהיה מסולק מפה, לא יהיה עולם. העולם לא יכול להמשיך להתקיים אם הקדוש ברוך הוא לא כאן. ואילו נתאר סילוק כל הנמצאים זולתו, כי אז לא תיבטל מציאותו יתעלה, כי הוא לא תלוי באחרים, ולא תחסר, כי הוא יתעלה בלתי זקוק במציאות לזולתו. וכל מה שזולתו מן השכלים, כלומר המלאכים, גרמי הגלגלים, מה שלמטה מהן, הכל זקוק במציאותו אליו. כן, השלב הבא זה להסיק שאמונה בקיומם של גלגלים זה גם עיקר אמונה. וזה יסוד ראשון, הוא אשר מורה עליו דיבור, אנוכי השם וכו'. אז היסוד הראשון זה בעצם אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל שימו לב שהיסוד הזה כולל עוד כל מיני פרטים. ואפשר לשאול למה בעצם לא כל אחד מהם הוא עיקר בפני עצמו. אז השאלה הזאת היא לא חשובה. מה זה משנה? אז בסדר, אז יצאו לך 32 יסודות ולא 13. הרמב"ם החליט לקבץ אותם לנושאים. זה לא ממש משנה, הרי אין נפקא מינה האם זה עיקר נפרד או שזה אותו עיקר. במניין המצוות לפעמים יכולה להיות נפקא מינה. אם שני פרטים מהווים מצווה אחת, או שהם שתי מצוות שונות. כן, המשנה במסכת מנחות, אומרת, התחלת לא מעכבת הלבן, הלבן לא מעכבת התחלת, תפילין של יד לא מעכבת של ראש, ושל ראש לא מעכבת של יד. והרמב"ם, בשורש י"א, דן באמת בשאלה, האם זאת מצווה אחת או שתי מצוות. מצוות תפילין, לדוגמה, או מצוות ציצית, התחלת והלבן. אז פה יכולות גם להיות נפקמינות. אבל בעיקרים, מה זה משנה? אם זה עיקר, אז זה עיקר. לא, יכול שיש 32 עיקרים ולא 13, אז שיהיה ככה. הרמב״ם ממיין אותם בצורה הזאת, לכן זאת לא שאלה חשובה. השאלה כן חשובה היא, למה החלטת שזה עיקרים? בלי קשר לשאלה אם זה חלק מהעיקר הראשון או שזה עיקר נפרד. למה זה בכלל עיקר? אז מציאות הבורא התברך, זה נשמע לנו א' ב', נכון? זה מאוד הגיוני. וזה הבסיס שעליו יושב הכל. דיברנו על המצוות עשה א' של אנוכי השם אלוקיך, אמרתי מצווה זה לא מובן איך דבר כזה יכול להיחשב כמצווה. אבל ברור שזה עיקר, זאת אומרת ברור שבלי זה אתה לא במשחק. לכן אין לי שום ערעור על הקביעה של הרמב״ם שהדבר הזה הוא עיקר. יש, אפשר להתווכח האם הדבר הזה הוא מצוות עשה. זה דיון אחר. אני הייתי אומר לולי הרמב״ם שאנוכי השם אלוקיך זה באמת קביעה שהדבר הזה הוא עיקר, זה לא מצווה, זה לא ציווי. אוקיי. אבל תסתכלו על הפרטים. זה שהוא עילת מציאות כל הנמצאים. כן? שאם הוא יסתלק, אז בטלה כל המציאות. מאיפה זה יצא לו? למה הוא מחליט שזה עיקר? ואם מישהו לא חושב ככה, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם כמו טילים דור שלישי. כן? אני שגר ושכח. אני בורא את העולם כמו מה שתולים באריסטו, כן? שהייתה בריאה, ואחרי זה הוא יסתלק. אז מה... אריסטו דיבר על קדמות.
הרב, הוא לא רוצה לומר שהביאו עילת מציאות. הרב, אתה שומע?
כן. כן, כן.
הוא לא רוצה לומר הוא לא רוצה לומר שמשהו עילת מציאות, כל הנמצאים בו קיום מציאותם וכו' וכו'. זה הוא עיקר. הוא רוצה רק לפרש מה לדעתו מציאות הבורא שתברך. הוא מפרש והוא מסביר את דבריו. העיקר הוא רק מציאות הבורא.
לא נראה
איך שאתה מפרש.
זאת אומרת, היסוד הראשון הוא מציאות הבורא התברך, ואז הוא מפרט. מה זה אומר? בסדר. אז זה אומר שכל זה שייך ליסוד הראשון. ואילו נתאר סילוק מציאותו, כי אז בטלה מציאות כל נמצא. למה? ואם אני חושב שגם אם אני אתאר את סילוק מציאותו של הקדוש ברוך הוא, העולם כבר נברא, אז הוא כבר נשאר פה. למה? עכשיו, הרמב״ם יכול להגיד לי סברות פילוסופיות כאלה או אחרות. האם זה שיש לך סברה פילוסופית מסוימת הוא מספיק כדי להפוך משהו לעיקר? זה מעניין, צריך לבדוק את זה, צריך לחשוב על זה. אני אתן לכם דוגמה מהעיקרים הבאים, נגיד עיקרים של השגחה או של שכר ועונש, עולם הבא, ביאת המשיח, כל מיני דברים מן הסוג הזה. כן? אז נגיד שמישהו אומר לי, תראה, נגיד הישארות הנפש, בסדר? העולם הבא וזה. אז אני לא באמת יודע מה מקורו של העיקר הזה, האם זה מסורת שבאה מסיני או לא, אבל אני מסברה נוטה לחשוב שזה נכון. כיוון שיש בנו עוד משהו חוץ מגוף, נפש יש לנו, אז כאשר הגוף מת, אני מניח שהנפש לא מתקלה. אם כי יכול להיות שהיא גם מתפוגגת פתאום, אני לא יודע. אבל אין שום הכרח לומר, סביר אפילו להניח, שמשהו נשאר כנראה אחרי שאנחנו מתים, אוקיי? עכשיו, הטענה הזאת היא טענה מסברה, לא בגלל שראיתי את זה בתנ״ך או קיבלתי את זה במסורת. זו טענה מסברה. האם הסברה הזאת מספיקה כדי להפוך את זה לעיקר? הישארות הנפש. שמי שלא מקבל את זה הוא כופר בעיקר. מי שלא מקבל את זה הוא טיפש. למה כופר בעיקר? נגיד שאני צודק, אני לא מדבר על השאלה אם אני צודק. מדבר על השאלה האם הדבר הזה שאני אומר הוא יכול לחשב כעיקר. עיקר פירושו שמי שלא מקבל אותו הוא אפיקורס, כן, הוא כופר בעיקר. זה מה שהרמב"ם אמר למעלה. כל הפירוט הזה של 13 היסודות הוא חלק מהבירור של מה נקרא אפיקורס. אוקיי? אז מי שלא מקבל את זה הוא בעצם אפיקורס, עם כל מורידים ואין מעלים וכל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו, למה? הוא סברתו הפילוסופית שונה משל הרמב"ם, אז מה? אם אתה לא מקבל את המסורת מסיני, אז הבנתי, אתה לא יכול לחשב כיהודי, אתה לא במשחק, אוקיי? אבל אם מישהו סברתו הפילוסופית אחרת מזו של הרמב״ם, אז מה הבעיה? הוא תופס את הקדוש ברוך הוא, את היחס בינו לבין המציאות, אחרת מהרמב״ם. אז בגלל זה הוא כופר בעיקר? למה? זה עסק, תבינו שהשאלה פה היא שאלה כפולה, וזה ילווה אותנו גם בהמשך. שאלה ראשונה, זה מי אמר לך שזה נכון. השאלה השנייה, גם אם תביא לי נימוק או טיעון מסוים שאומר שזה נכון, מי אמר שמי שלא מקבל את זה, הוא כופר בעיקר? זאת אומרת, מי אמר שזה עיקר הדבר הנכון הזה? אוקיי? מי אמר שכל אחד חייב לקבל אותו? זאת שאלה אחרת. ואם על השאלה הראשונה אני יכול לענות עם טיעון פילוסופי, ולהסביר לכם, תראו, זה ודאי נכון, כי יש לי טיעון כזה וכזה שמוכיח שזה נכון. אבל השאלה השנייה, זה לא חייב להספיק. השאלה השנייה שאני שואל, אבל למה זה עיקר? אז זה שיש לי טיעון פילוסופי, אז מה? אני גם אמרתי בכמה פעמים יותר מזה. אני אומר, למשל, הישארות הנפש, דווקא בגלל שיש סברה טובה לטובת הישארות הנפש, כי יש, אם אני דואליסט ואני חושב שחוץ מהגוף יש גם נפש, אז סביר מאוד שגם אם הגוף מת, או גם אם אני מת, הנפש נשארת, היא לא תלויה במנגנונים הפיזיולוגיים שלנו. החיים שלנו תלויים בזה, אבל לא הנפש. אז הנפש נשארת, אז יש לי סברה מצוינת. אבל שימו לב שאם הסברה הזאת היא כל כך מצוינת, זה בעצמו טיעון טוב לטובת ההיפותזה שאנשים חשבו אותה לבד. זה לא מסורת מסיני. כי זה כל כך מתבקש, שגם אם לא הייתה מסורת כזאת מסיני, אז אנשים היו בעצם מייצרים את העיקר הזה גם ללא מסורת. ושימו לב שדווקא בגלל שזאת סברה טובה, זה מחזק את התשובה לשאלה הראשונה, למה זה נכון. אבל זה מאוד מחליש את התשובה לשאלה השנייה, האם זה עיקר. כיוון שככל שזה יותר נכון, ככה חשד שלי, זה לא חייב להיות, אבל החשד שלי שזה הומצא לאורך הדורות, מתחזק. עכשיו, מה זאת אומרת אם הוא הומצא? אני חושב שזה נכון, זה לא המצאה במובן שזה לא נכון. זה המצאה במובן שכשאומרים לי שזה הלכה למשה מסיני, או שזאת מסורת, זאת המצאה, זה לא נכון, זה יצא לך מסברה. אתה רק רוצה לחזק את זה, דיברנו על שקרים קדושים, אז אתה אומר זה הלכה למשה מסיני, או שזאת מסורת. אבל בעצם זה רק סברה שלך. עכשיו, זה הנה עוד פעם שקר קדוש. כי מה זה אומר? אם יש לך סברה, אז יכול להיות שזה טוב בשביל לשכנע אותי שזה נכון. אבל דווקא בגלל שיש סברה חזקה, זה אומר שזה לא עיקר. כי בשביל שזה יהיה עיקר, זה צריך להיות חלק מהתורה שקיבלנו מסיני. מי שלא מקבל את התורה הזאת הוא אפיקורס. אבל אם זה לא חלק מהתורה, אז מה אם הסברה? הסברה גם אומרת ש-2 ועוד 3 שווה 5. ומי שכופר בזה, הוא כופר בעיקר? יש סברה מאוד חזקה, ש-2 ועוד 3 שווה 5, נכון? אין אדם שפוי שחולק על זה. עכשיו יבוא מישהו, הוא כן חולק על זה. אז הוא כופר בעיקר? למה? זה לא חלק מהתורה. זו סברה מאוד חזקה, זה נכון. אם אתה שואל אותי אם זה נכון, ודאי שזה נכון. מי שאומר אחרת טועה, ודאי שהוא טועה. האם מי שאומר אחרת הוא כופר בעיקר? למה הוא כופר בעיקר? בגלל שהוא חושב אחרת ממני או בגלל שהוא טיפש? מה זה קשור? אז מי שלא מקבל את המסורת הדתית, את המסרים שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, אני יכול להבין שמתייחסים אליו בתור כופר בעיקר. אבל במקום שבו יש סברה חזקה, זה בעצמו מהווה סוג של אינדיקציה לזה שזה יצא מתוך סברה של אנשים, מתוך שיקול פילוסופי, ולא מתוך מסורת שבאה מסיני. ואז זה דווקא טיעון, ככל שהסברה יותר חזקה, ככה טיעון שזה עיקר נחלש. הוא לא מתבטל. יכול להיות שזה גם מסורת מסיני וזה גם סברה חזקה. אבל אני מתחיל לחשוד כבר, האם זאת באמת מסורת מסיני, או שרק אומרים שזה מסורת מסיני כדי לחזק את העניין. ואני שוב פעם מזכיר, אפרופו הדיון הקודם של שקרים קדושים, יש כמה ראשונים שכותבים בכמה מקומות על הלכות מסוימות שהן הלכה למשה מסיני, הגמרא אומרת שזה הלכה למשה מסיני, וראשונים כותבים, יש תוספות כזה וראש כזה והרש משנץ, שכותבים שבעצם זה דין דרבנן בכלל. ואמרו שזה הלכה למשה מסיני רק כדי לחזק את זה. שקר קדוש, כן? עכשיו לך תדע, עכשיו כל מה שאומרים עליו שהוא הלכה למשה מסיני, לך תדע מה מעמדו ההלכתי. אומרים את ההשלכה של שקר קדוש. אותו דבר, כשאומרים לי על עיקרי אמונה, מה עיקרי אמונה? ברור, יבוא המשיח, תחיית המתים, הישארות הנפש, כל מיני דברים מן הסוג הזה. ברור, זה, מי שכופר בזה, הוא כופר בעיקר. למה? כי יש לנו מסורת הזה מסיני. איפה יש מסורת? מי אמר שיש מסורת מסיני? זה שאומרים על זה שזה מסורת מסיני, בהחלט סביר שבסך הכל רוצים לחזק משהו שיצא מסברה. זה לא באמת מסורת מסיני. רק רצו לחזק את זה. ועכשיו, כיוון שיש לי דוגמאות מהראשונים שמדברים על זה ש... דברים שנאמר עליהם שמלאכה למשה מסיני הם בעצם לא כאלה, אז עכשיו אני כבר מאבד אמון לחלוטין באמירות שמשהו הוא מסורת מסיני. זה, מה לא מוצג היום כמסורת מסיני? כל דבר, כל שטות שאנשים עושים, זאת מסורת מסיני. מלאג בעומר, דרך החלקה, המשך ב, אני לא יודע מה, מה שאתם רק רוצים. או מי שמת על יהדותו, אז הוא נקרא קדוש, וכל מיני עקרונות. מסיני הם שונים ומשונים שהם גם מופרכים וגם לא חלמו עליהם בסיני, אבל הם כולם הופכים להיות הלכה למשה מסיני. אז אני מאבד אמון לחלוטין במסורות האלה שמעבירים אליי ואומרים לי זה מסורת מסיני. ואני הכי מאבד אמון בדברים ההגיוניים. בדברים ההגיוניים, אז זה כנראה יצא בגלל שלאנשים ההיגיון אמר את זה. ואחרי זה מחזקים את זה, אומרים זה הלכה למשה מסיני. טוב, אז אני רק מציב את זה כרגע כשאלה, כי הרמב״ם...
הרב, סליחה.
כן.
אני חושב שכל הדוגמאות שהרב הביא, גם 3 פלוס 2 שווה 5, נכון שזה משהו שאי אפשר, אפשר להגיד שהוא לא נכון, ומי שאומר שהוא לא נכון הוא טועה, אבל פה זה משהו, אבל פה בדוגמה שהרמב״ם מביא, או במקרה שהרמב״ם מביא, זה משהו שהוא קשור לאלוקים, זה לא סתם מתמטיקה.
נגיד שאני חושב שהעולם, אני חושב שהעולם יכול להיות קיים גם בלי אלוקים. הוא ברא אותו ועכשיו הוא התפוגג, בסדר? ועכשיו אני טוען שבהסתלקותו של הקדוש ברוך הוא עדיין העולם נשאר קיים. אני לא מקבל את התזה הזאת של הרמב״ם. למה אני כופר בעיקר? כי הרמב״ם חושב שטעיתי בשיקול הדעת, אז גם 2 ועוד 3 שווה 6 זה טעות בשיקול הדעת.
אבל איך אפשר לדעת שזה באמת משהו שהוא חושב וזה לא באמת מסורת מסיני?
לא יודע. אני לא מכיר מסורת כזאת.
אבל אנחנו לא מכירים את כל המסורות.
לא יודע מה. אז לפי זה כל דבר שמישהו אומר הוא מסורת מסיני?
לא, אני אומר שאי אפשר להכריע שזה לא. אי אפשר להכריע שזה לא.
אי אפשר גם להכריע שכן, עכשיו מה אני אמור לעשות?
אבל הוא עצמו לא טוען שזה מסורת מסיני, לא?
הוא אומר שזה כנראה זה שיקול פילוסופי שהוא עושה. הוא לא בעצמו לא אומר זה הלכה משה מסיני, אני אומר יותר מזה. אפילו כשאומרים על משהו שזה הלכה משה מסיני, לא בטוח שצריך לקבל את זה. אבל הוא אפילו לא אומר את זה.
לא, אז כנראה שצריך להגדיר מה זה יסוד מבחינתו, מה המשמעות של זה.
זה חלק מהשאלה שאותה אני מציב כאן. אוקיי? אז בינתיים רק שמתי את זה על הלוח. היסוד השני, אחדותו יתעלה, והוא שזה עילת הכל אחד. שהקדוש ברוך הוא אחד. לא כאחדות המין, ולא כאחדות הסוג. ולא כדבר האחד המורכב שהוא מתחלק לאחדים רבים. ולא אחד כגוף הפשוט שהוא אחד במספר אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בלי סוף. כן, גוף פיזי שאפשר לחתוך אותו לשניים. אלא הוא יתעלה אחד, אחדות שאין אחדות כמוה בשום פנים. וזה היסוד השני מורה עליו, מה שנאמר, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמה נקודות. קודם כל, הרמב״ם מחדש פה, שהשם אלוקינו, השם אחד, כתוב שהוא אחד. זה כתוב בתורה, השם אלוקינו, השם אחד. כתוב שהוא אחד, אוקיי? אבל הרמב״ם עוד פעם עושה פה פירוט, מה הכוונה כשאומרים שהוא אחד. אז זה לא שהוא מורכב מהמון דברים מאותו סוג, והסוג זה נקרא אלוקים, כי זה לא כאחדות הסוג. ולא כדבר אחד מורכב שהוא מתחלק, כמו אורגניזם נגיד. כן, יש כאלה שתופסים את הקדוש ברוך הוא כאיזשהו סוג, פנתאיזם כזה, תופסים את הקדוש ברוך הוא כאיזשהו אורגניזם כזה, שכל החלקים של העולם הם בעצם איברים בתוכו. מבחינת הרמב״ם הם כופרים בעיקר. בגלל שמבחינת הרמב״ם הם תופסים את הקדוש ברוך הוא כאחד, שהוא גוף שמקבל חלוקה ופיצול עד אינסוף. שמתחלק לאחדים רבים.
רגע רב, אבל עצם זה שהוא מביא את המקור ביסוד הראשון, אנוכי השם, ופה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה לא מסיני?
זה כן מסיני.
נו.
זה בא מפסוק.
אז הוא מבסס את היסוד שלו על פסוק.
אמרתי שהוא מבסס על פסוק.
זה לא מסברה, זה מפסוק.
רגע, לא, אבל עכשיו, אז אמרתי, אז זה בפסוק כתוב שהשם אחד. עכשיו, אבל הרמב״ם מכניס לתוך המונח אחד עוד הרבה מאוד תוכן. זה לא אחד מהסוג הזה ולא אחד מהסוג ההוא, וזה אחדות שאין כמוה בשום פנים וכולי. זה פרשנות שלו. אפשר לקבל, אפשר שלא לקבל. אני אגב אישית חושב שהמשפט הזה פשוט חסר מובן, חסר תוכן, לא שאני מקבל או לא מקבל אותו. מה ההבדל בין אחד לשניים בעצמים כל כך מופשטים? אני לא כך מבין איך מגדירים פה אחד, שניים, שלושה או חמישה. בעצמים שהם לא, אין להם גבול, אין להם הגדרה, אין להם שום דבר. אז יכול להיות שיש שלושה כאלה, והשלושה האלה כולם מוגדרים כיחידה אחת. לא יודע, אני לא בטוח בכלל שיש תוכן לטענה הזאת של היסוד השני, אבל נגיד אפילו שיש לה תוכן, זאת פרשנות שהרמב״ם החליט עליה לפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז פה עוד פעם, יש מקור מפסוק, ביסוד הראשון אגב, כן, ביסוד הראשון גם כן, כמו שאמרת,
כן,
הוא מביא אנוכי השם אלוקיך בסוף, גם מביא פסוק. אבל כמו כן. ביסוד הראשון, כך גם כאן, הוא מאמיס על הפסוק הזה המון המון דברים, שהם כנראה תוצאה לא של שיקול פרשני, שהוא מציץ ככה, יש לו דיוקים בפסוק, שזה מה שהפסוק אומר. אז זה שיקול פילוסופי. זאת אומרת, הוא חושב שזאת האמת. עכשיו, זה שזאת האמת זה יפה, אבל מי אמר שזה מה שכתוב בפסוק? אם מישהו מפרש את הפסוק אחרת, הוא כופר בעיקר. למה? לכן העובדה שהוא מביא פסוק היא לא מספיקה. היא מספיקה כדי לקבוע שזה נכון. היא אפילו לא מספיקה לקבוע שזה עיקר. כי מי אמר שזה עיקר? יש המון פסוקים, יש בתורה אלפי פסוקים. אז יש לי אלפי עיקרים. למה החלטת שהפסוק הזה הוא עיקר? זה שאלה שנייה. ושאלה שלישית, למה זה עיקר? לא בגלל ש... לא למה זה עיקר ולא שולי, אלא למה באמת העיקר הזה כולל את כל התכנים שאתה מאמיס עליו? מי אמר שזה חלק מהעיקר? אז אני מאמין שהקדוש ברוך הוא אחד, כן, כמו אורגניזם, אני פנתאיסט. או פננתאיסט, אם תרצו. אז אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, הוא איזושהי ישות אורגנית כזאת, שכל העולם כולו הוא חלקים שלה. לא משנה אם אני צודק או טועה, אבל למה אני כופר בעיקר? כך אני חושב. אגב, יש לא מעט אנשים שחושבים כך. אז עוד פעם, אותה שאלה. שאלה שלישית, היסוד השלישי, סליחה, שלילת הגשמות ממנו. אנחנו קצת עברנו את הזמן. טוב, אז לגבי הגשמות, אז אני כבר לא אקרא את הכל, אבל לגבי הגשמות, אנחנו נעבור לזה בפעם הבאה. אני רק מזכיר לכם את הרייבט שכבר ראינו אותו, בהלכות תשובה, שהרמב״ם אומר שמה שרבים וטובים ממנו חשבו שהקדוש ברוך הוא כן גשמי. ואפילו פשטי המקראות מורים שהקדוש ברוך הוא גשמי. אז פה לא רק שאין ראיות מהפסוקים, אלא לכאורה הפסוקים מורים את ההפך. עכשיו הוא מביא פסוק בסוף, כי לא ראיתם כל תמונה וכולי, אבל זה, אז זה עוד נדבר. אבל פה המצב כבר יותר גרוע משני היסודות השניים. אפשר גם להעיר עוד משהו, למה שלילת הגשמות היא לא חלק מהפרטים שהוא אומר למשל על, על, על מציאותו של הקדוש ברוך הוא. מציאות הבורא יתברך זה היסוד הראשון, וזה שהוא לא גשמי זה פשוט מי זה הבורא שאתה צריך להאמין שהוא קיים. אז הבורא הזה הוא לא גשמי, הוא גם אחד. ואת החלוקה הזאת ליסודות שונים, גם עליה אפשר לדון, אבל כמו שאמרתי קודם, זה דיון לא מעניין. מה זה משנה? זו רק שאלה כמה יסודות יש, אבל נתנו מה שחשוב זה האם העיקרון הזה הוא באמת יסוד. לא משנה אם הוא פרט בתוך היסוד הראשון או שהוא יסוד עצמאי. זה לעניין מצוות, זה שיקול, זה דיון שיכול להיות רלוונטי לעניין העיקרים פחות. אוקיי, אז בואו נעצור כאן, אנחנו נמשיך בפעם הבאה. אם יש...
לא נכון יהיה עוד פעם לבוא, כמו שדיברנו בסדרה אחרת, אפשר לקבל את העיקרון של הרמב״ם, בטח את הראשון, אבל לדעתי גם את האחרים, רק עם המשמעות הנורמטיבית שלהם. רק ראו שזה רק. לא אינפורמציה. שאפשר להבין את התייחסות של הרמב״ם לעיקרים האלה, כעיקרים, עליהם הכל תלוי, ואם אין אותם, אז יש בעיה של הפיתוחיות, רק אם מקבלים אותם במובן נורמטיבי. המשמעות הנורמטיבית שלנו. כמו שאמרנו בסדרה אחרת, שאי אפשר לבסס את המוסר, הרב אומר, אי אפשר לבסס את המוסר בלי קיימות של אלוקים. ועל זה הרב אומר, אם אתה לא מקבל את אלוקים, אז אתה גם לא מוסרי, אם אתה לא מוסרי, אז אתה...
בסדר, אבל אם אני לא מקבל את זה שהוא יסוד תנאי לקיומה של המציאות, או שהוא גשמי או לא גשמי, אז גם כן אני לא יכול לקיים מצוות או להיות מוסרי.
אני חושב, אם נעמיק מה המשמעות של זה, ואם נהפוך את אלוקים לחלק מכוחות הטבע, אז כל המוסר
עושה... הוא לא חלק מכוחות הטבע, אבל יש לו מסה.
נו, אז הוא חלק מהטבע, אז מה ההבדל? אז יש לו עוצמה מסוימת, איפה שום משמעות? חלק מהטבע, עוד יצור.
ואז מה, אז עדיין אני לא יכול לעבוד אותו?
אז לא, אז את המוסר לא נוכל לפלוט בו. עוד פעם, אז למה הרב לא תולה את המוסר סתם ב... באבנים ובערים ובסלעים.
הקדוש ברוך הוא כל יכול והוא ברא את העולם.
אבל הוא עוד יצור, עוד יצור, אז הוא חזק.
יצור כל יכול שברא את העולם.
אבל מאיפה המוצר נשאר ממנו? מה פתאום?
אני לא רואה שום מניעה לעבוד אותו ברמה המושגית.
לא, אבל לבסס עליו את תוקף המוצר לא ניתן? אם הוא חלק מהעולם הזה?
אני לא רואה שום בעיה בזה.
אז אפשר לבסס את המוצר על כל מיני דברים בעולם. למה צריך כל יכול? גם אם הוא חצי יכול, זה גם מספיק.
נכון.
אז למה הרב אומר שאדם שהוא מוצרי, הוא מאמין באלוקים?
לא, הוא צריך להאמין באלוקים, אבל מי אמר שהוא צריך להאמין באלוקים כל יכול? או תנאי
לא, אבל...
לא חייב להיות.
אם הבסיס למוצר הוא בסיומו של אלוקים, אם אלוקים הוא סתם עוד יצור בעולם...
לא, הוא לא סתם עוד יצור בעולם. הוא זה שבנה את העולם ואת כולנו. זה קודם.
אז מה, אבל איפה התוקף של המוסר מזה? אם הוא חלק ממנו...
אם הוא ברא אותנו, אז מה שהוא אומר, אנחנו מחויבים לו. אז מה, ואם הוא כל יכול והוא לא חלק מהעולם, אז בגלל זה מה שהוא אומר, אני חייב לשמוע לו, למה?
חוזרים לשאלה, לזה שאלוקים ברא את כל העולם וכל יכול, מה פתאום שאני אצייד לו? חוזרים לו את הדיון, אני לא מבין את ההיגיון לחשוב למה לעשות את זה.
אז הנה חינמי, אז מילא, אתה יודע, אז אין לך...
לא, אבל הרב...
לא אם הוא כל יכול ולא אם הוא לא כל יכול.
כן, אבל אף אדם לא יכול לענות על זה, אף אדם לא יכול להגיד לי למה.
אם אף אחד לא יכול לענות על זה, אתה כבר לא יכול להבחין בין כן כל יכול ולא כל יכול, או כן גשמי ולא גשמי. תכלס אין לך תשובה גם אם הוא לא גשמי.
לא, ודאי שיש לי. לא, אבל זה דבר שכולנו מרגישים אותו. את התביעה המוסרית כולנו מרגישים, כל אדם, הרשע ככל שיהיה. נו, אז על זה אנחנו מדברים על באותה שפה, בשפה של בני אדם.
אבל עכשיו אני חושב שאלוקים הוא גשמי, ואני מרגיש את התביעה המוסרית בתוכי.
לא, אני אומר, זה שפתאום נודע לי שאלוקים קיים והוא כל יכול, מה זאת אומרת אלוקים קיים? יש איזו ישות כזו שהיא חלק מהטבע והיא כל יכולה, והיא בראה את כל הישות המיותרת הזו של היקום.
והכניסה בנו את הנטייה המוסרית גם.
והיא הכניסה בנו את הנטייה המוסרית שהיא סתם חלק מתוך המציאות הסתמית האנטי-מוסרית שקיימת בעולם, מתוך זה אני מבסס את הצביעה המוסרית. נשמע לי קצת צלוש.
אבל גם התפיסה האחרת נשמעת לך תלושה.
לא, 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 אם אני אומר אלוקים אחד, וההבלכה הבטפיזית היחידה, זה התביעה המוצרית ואין שום דבר אחר, אז על זה אין ויכוח, זה כל אחד מרגיש.
למה אין ויכוח?
כל אחד יודע את זה, כל אדם מאמין, כל אדם יש לו את
מוסתשות. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלא מרגישים את זה, לא נכון שכל אחד מרגיש את זה. אני במקרה מסכים, אבל הרבה אנשים לא מרגישים את זה. אנשים יכולים להאמין באלוקים ולהיות מוסריים כאדם חילוני, בלי קשר לאלוקים.
לא, בוודאי, אני חס ושלום, בוודאי, אני אומר, זה שהם אומרים שהם חדשים את התביעה המוסרית, וזה הם מקיימים את העיקר הראשון, והשני והשלישי, ולדעתי את כל העיקרים של הרמב״ם. בוודאי שכך.
אז בקיצור, אז אלה לא טענות עובדה, אלה סתם פיקציות.
לא פיקציות, זה הדברים הכי, זה הפיקציות שהם היחידות, כמו שהרמב״ם אמר בעיקר השני, זה הדבר היחיד שקיים. כל הדברים האחרים לא קיים.
לא קיים, זאת פיקציה. אתה מייצר פיקציה כדי שאנשים יוכלו להיות מוסריים.
זה הפיקציה היחידית היחידה. לא, כיוון שהתביעה המוסרית היא התביעה, הדבר היחיד שהוא באמת קיים, כל הדברים האחרים הם לא פיקציה, הם
היחידים. טוב, אני... בסדר, מי שמקבל את זה, שיהיה לו לבריאות. אני לא מבין אפילו את המילים. עוד הערות או שאלות יש?
רציתי לשאול מהשיעור של שבוע שעבר, שלא הייתי בשידור חי, לגבי השניות המחשבתית שדיברת עליה, אז בשיעור עלה העניין של הרמב״ם שאתה מדבר עליו לא פעם, של קיבלו עליו באלוה, ואז עלתה השאלה, איך יכול להיות השניות המחשבתית הזאת, שמצד אחד אדם יודע שהאליל הזה הוא לא אלוהים, ומצד השני הוא מקבל עליו, הוא מקבל על עצמו את אותו אליל כאלוה. ואז היה נראה, רק אני לא הבנתי, כי בדרך כלל אני שמעתי כמה פעמים שאתה מדבר על זה, ותמיד אני הבנתי שמדובר על משהו שהוא פורמלי, הקיבלו עליו באלוה. זאת אומרת שאדם, הוא יודע דוגמה שהאליל הזה הוא לא ברא את העולם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא אוהב אותו, הוא חושב למשל שהאליל הזה, יש לו השפעה מסוימת על ה...
הרמב״ם
יש לו
אומר
השפעה
שזה לא
מסוימת
עבודה
על
זרה,
היקום.
זה עובד עבודה זרה
כן, לא,
מהעבר בלבד.
ואז, לא, כן, ואז הוא מקבל על עצמו את האליל הזה שהוא חושב שיש לו השפעה מסוימת, הוא מקבל על עצמו את האליל הזה כאלוה במובן הזה, במובן הפורמלי שאתה מדבר עליו תמיד. במובן שהוא עושה כל מה שהוא יגיד לו מעצם זה שהאליל הזה אמר.
אז מה, אבל הוא יודע שהוא לא האלוה, אלא הקדוש ברוך הוא האלוה.
לא, אבל אתה, מה שתמיד אני שמעתי בשיעורים אחרים שלך, שאתה מגדיר אלוה כזה שאני עושה מה שהוא יגיד לי לעשות בלי, מעצם זה שהוא אמר.
כן, אבל
לא
זה לא
בגלל שהוא ברא
שרירותי.
את העולם.
אבל איך? זה לא שרירותי. אני עושה את זה בגלל שזה באמת נגזר ממושג האלוה. זה לא שאני מכריז על מישהו כאלוה באופן שרירותי, וזה נקרא קבלה באלוה. אלא אני באמת מבין שהוא ישות כזאת, שיש לה סמכות פורמלית, שמה שהיא אומרת אני צריך לעשות.
אוקיי,
לא זה לרשום, אני מקבל אותך עליי באלוה, להצהיר בפני שלושה אנשים מן השפה ולחוץ. אלא יש פה איזושהי טענה שאתה באמת אלוה.
אז אם ככה, מה המעמד הזה? המעמד הזה של קיבלו עליו באלוה, זה נשמע כמו איזשהו מעמד שמכאן והלאה עד עכשיו לא, ומהשנייה הזאת והלאה כן. זה נשמע כמו איזשהו מעמד פורמלי יותר.
זה לא חייב להיות מעמד פורמלי שקורה בזמן מסוים. אבל אתה נמצא במצב שמבחינתך הוא אלוה.
אוקיי.
אתה מקבל אותו על עצמך כאלוה. זה לא שהיה אקט כזה שאתה אמרת בפני כמה אנשים, אני מקבל עליי את פאור באלוה. אלא בפועל אתה עכשיו, הוא מבחינתך, הוא האלוה.
באמת, ויכול להיות מצב שאני מאמין שמישהו, שמשהו הוא אלוה, ואני לא מקבל על עצמי אותו עליי כאלוה?
זה בדיוק השניות המחשבתית שדיברתי עליה.
לא, או שדוגמה, אדם יכול להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויש לו את הסמכות, את הסמכות עליי לדרוש ממני דברים, אבל אני לא מקבל על עצמי את הסמכות הזאת.
זה מה שעושה עובד העבודה זרה. עובד העבודה זרה בעצם, ככה לטענתי, אם הוא בשניות מחשבתית, אז בתוכו פנימה הוא בעצם יודע שהקדוש ברוך הוא האלוה. אבל הוא לא עושה את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא את מצוותיו של האליל. איך זה יכול להיות? אני טוען שבשניות התודעתית שלו, הוא בנה מחויבות לאלוה שהוא האליל. בתוכו פנימה הוא יודע שהקדוש ברוך הוא האלוה. אז הנה מצב שבן אדם יודע שהקדוש ברוך הוא האלוה, ולא עושה את מה שהוא מצווה.
אבל זה לא, כשהוא לא עושה מה שהוא מצווה, כשהוא לא יותר מזה, שהוא לא מקבל על עצמו לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז זה לא המשמעות שהוא לא קיבל את הקדוש ברוך הוא כאלוה? זאת אומרת, אני לא מקווה, אני יודע שצריך לקבל, אני צריך לקבל את עצמי, על עצמי, על אותו.
אתה עוד פעם חוזר לעניין הפורמלי. קבלה באלוה זה לא עניין פורמלי. אם אני מבין שהוא אלוה, זה נקרא קבלה באלוה. המחויבות לציוויו נובעת מהיותו אלוה. זה לא שצריך אקט פורמלי, אני מקבל על עצמי. זה כמו שהבאתי את הדוגמה הזאת, אני חושב. אם מישהו אומר, אני יודע שלא מוסרי לרצוח, אבל למה לא לרצוח? אם אתה שואל למה לא לרצוח, אז אתה לא יודע שלא מוסרי לרצוח. אם היית יודע, לא היית שואל למה לא לרצוח. לא לרצוח, כי זה לא מוסרי. לא צריך עוד הסבר, זה ההסבר. אותו דבר עם אלוה. אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא אלוה, אז קיבלתי אותו עליי באלוה. זה לא צריך אקט פורמלי של קבלה. אלא אלוה זה מישהו שיש לו סמכות, שכל מה שהוא אומר, אני עושה. אם אני לא מבין את הדבר הזה שיש לו סמכות, ואני כן יודע שהוא ברא את העולם, אבל אני לא מבין שהיותו אלוה נותן לו גם סמכות, אז אני לא באמת יודע שהוא אלוה.
אוקיי. יפה.
אוקיי. טוב, שבת שלום.
שבת שלום.